עכשיו ב-103 FM ספורט עם לירן שכנר וצבי קשרף.
ערב טוב לכם, שלום, יום רביעי, ערב יום רביעי, מתקרבים אל המשחק הכל כך חשוב, בכל קמפיין יש את המשחק הזה, החשוב הזה, שכולם מדברים עליו, ויום אחרי מתחילים להאשים, לא אצלך בכדורסל, בדרך כלל בכדורגל, שלום צביקה.
גם בכדורסל.
בכדורסל?
בכדורסל לא מאשימים.
כן, בכדורסל.
אני אספר לך קצת.
אני יודע, אבל בכדורסל, על פי רוב, זאת אומרת, יש תמיד את המשחק ההוא המכריע, אבל בכדורגל זה תמיד, זאת אומרת, לא הצלחנו אף פעם, מאז 70.
תראה,
תמיד יש את המשחק הזה. כדורסל לפעמים מצליחים.
תראה,
לפעמים
אין מה לעשות. אם אתה מפסיד חס וחלילה במוצאי שבת, יש כבר 4 פור לרומנים. הרומנים הפליאו להשיג במשחק האחרון טייקו בשוויץ, שאנחנו נגד שוויץ
הובסנו
בקלות. וזה היה אחרי שהיה 2-0 לשוויצרים והרומנים, עכשיו גם הם קיבלו פוש מזה, גם הם יודעים, כמו שאנחנו אומרים שיש לנו בית הכי קל מהרבה מאוד שנים, גם הרומנים, אנחנו מסתכלים על הרומנים שאפשר לנצח אותם, הרומנים מסתכלים על הישראלים שאפשר לנצח אותם, בטח אצלם בבית. אני קצת התפלא, אולי לא רצה להכניס ללחץ את השחקנים, אבל התפלאתי אתמול על אלון חזן, אמר שזה משחק חשוב אבל לא קריטי, אני חושב שזה משחק קריטי.
כך הוא אמר.
ככה הוא אמר אתמול.
אז אני אומר, אני מניח, אתה תגיד לי, אתה היית מאמן נבחרת בכל כך הרבה קמפיינים, זה להוריד לחץ, קודם כל.
כן, נכון, נכון, זה להוריד לחץ, אבל אני לא יודע מה הוא אומר בשיחות פנימיות, אני לא יודע מה הוא אומר בשיחות האישיות עם השחקנים, עם הקבוצה, אני לא יודע איך הוא מנסה כן להכניס ביטחון, מנסה כן להדליק אותם, כמה המשחק הזה חשוב וכמה צריך לעשות כדי לנצח אותו. אני גם לא אומר שצריך להתחיל בלחץ על כל המגרש מהדקה הראשונה, כי במשחקים כאלה יש דקה 20 ויש דקה 45 ויש חצי שני ויש חילופי, לא, אנחנו באים לנצח, לוחצים על כל המגרש, זה לא הולך ככה.
כן, קודם כל באים לעשות טקו, טקו זאת תוצאה מצוינת.
גם טוב.
נכון. קריטי זה מאוד קריטי, כי כמו שאתה אומר, 4 נקודות, אחרי שכבר עשו טקו בשוויץ, הם יכולים לבוא אליך ולהפסיד גם. כן. בישראל. זאת אומרת, הבק טו בק שלך, ששני ניצחונות, רומניה וישראל, הוא לא טוב לך, כי אתה בשוויץ נפלת.
נכון.
אז זה קודם כל מהבחינה הזו, אבל הקרנבל הזה, שוב, מחכה לנבחרת ישראל ביום ראשון שני. אני שואל אותך שאלה אחרת, כי בכל זאת לא התראינו כמה ימים,
כן.
ואותי מעניין לדעת ממך את עמדת ערן זהבי. זאת אומרת, שעד תחילת העונה הזו, אתה יודע, אני אמרתי, צודקים, די, כאילו להחליף את הדור, שחקן עם המון המון נוכחות בחדר הלבשה, לפעמים זה מזיק, אבל כרגע, כששחקן פותח עונה כל כך טוב, וכשאין לך חלוץ מרכזי כל כך טוב בסגל, זאת אומרת, כל החלוצים המרכזיים שלך היום, מנור הוא לא כזה, אבל אף אחד מהם לא בכושר משחק כמו זהבי. והשאלה שוב, מעמדת בעיניים של המאמן, האם אפשר לרדת מהעץ, האם אפשר לקחת שוב את ערן לשיחה, לזמן בסוף, גם הם רוצים להצליח.
תשמע, זה סיפור שנמשך כבר שנה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. מתוך הדברים שאמרת, האם באנו לקמפיין הזה והכרזנו שלא משנה התוצאות מצעירים את הנבחרת?
לא. לא, באנו לקמפיין הקודם דווקא, לא הצהירו על זה, אבל זה קרה. זה קרה, זה קרה, ואולי
עדיין המטרה היא, עכשיו, מאחר שקיבלנו את ההגרלה הזאת, עכשיו, קרה מה שקרה עם זה אבי. ואני למדתי במועדון הכי גדול בישראל, הכי ווינרי בישראל, הכי שפטני בישראל, שבסופו של דבר צריך לנצח, ובסופו של דבר אני לא, אני האחרון שנתתי לעשות ברדק, ואני האחרון שהייתי נגד משמעת, וזה, כשצריכים את הגנב, מורידים אותו מהעץ. עכשיו, אם אני לא הייתי בשיחות...
תן לי דוגמה.
תכף אני אתן לך דוגמה. ואני לא הייתי בשיחות בין יוסי בן עיון לזהבי וכל הסיפור. הגרסה האחרונה אומרת, שבא זהבי ואמר, תנו לי לישון עם אוסקר, וביום של המשחק, תנו לי לישון לבד. אני הייתי לוקח את זה.
ברור.
אז, 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 אז למה, לא, למה יוסי בן עיון וחזן לא לוקחים את זה?
תראה, בשלושת האנשים העיקרים האלה, שכל אחד תרם בדרכו המון לכדורגל הישראלי, אני שוב אומר, יש פה המון עניין של לרדת מהעץ, כמו שאתה אומר. אני אשמח לדוגמה ממכבי, אבל הנקודה הזו, אצל מי הכדור עכשיו? זאת אומרת, האם היה אפילו איזה אס-אמס למישהו שתגיד לזה אבי, שאם הוא עכשיו בא ומציר, אני מוותר על החדר, אני מוותר על החדר, או שלא קרה כלום, או שהיה לו ברור גם שלא יזמינו אותו.
בשלושה שבועות האחרונים, בחודש האחרון, קראתי את הסוכן שזה אבי אומר מה שאומר, קראתי, שמעתי עיתונאים שמקורבים לזה אבי ומקורבים לבניון, וזה דיבר עם זה. לזכותו של שינו זוארץ, יאמר שהוא הוריד מכבודו, ונסע לזה אבי הביתה.
עכשיו, בחודש האחרון?
לא, בתוך כדי הפרשה הזאת. קודם. זאת אומרת, הוא לא אמר לו, תבוא למשרד לזה. אפשר, היה צריך לסגור את זה. עכשיו, מה עוד שבארבע חודשים האחרונים, פתיחת העונה, מסתבר שזה אבי בכושר C, ואנחנו מגיעים לקמפיין, שהצעירים האלה שהיו צריכים להחליף וייסמן, שהתחיל את הקמפיין טוב, והבדה,
ובריבו,
לא נמצאים בכושר. שלמה שרף לימד אותנו, בכדורגל לפחות, שלכל חלון בוחרים את השחקנים שנמצאים הכי בכושר. למאמן צריך להיות חוש ריח להביא אותם. אז יש ויכוח שזה אבי כרגע בכושר טוב? אין ויכוח.
נכון. אני מקווה. לא, זה ברור.
וצריך לשים בצד את כל הדברים האחרים, גם עוד יותר מזה. תמיד, גם בכדורסל, ולפעמים זה היה שגיאה, וגם בכדורגל אומרים, לוקחים את קפטן הנבחרת, עושים אותו עוזר מאמן, או מאמן, או מנג'ר, הוא קרוב לשחקנים, הוא מבין את השחקנים, זה לא איזה מאמן מהמאמנים האלה המרוחקים, ובסוף מתברר, שזה מהמאמנים, מהמנהלים המרוחקים.
זה לא המאמנים, שוב, אני אומר, גם יוסי וגם חזן, בטוח שהם רוצים דבר אחד. זה להם את אחותם של היורו, לעלות ליורו.
ברור, אני לא מאמין שלו, הם רוצים לנצח את הרומניה.
אבל אני אומר, זה קצת הסתבך להם, כי באמת זה אבי בכושר טוב. אז זו סוגיה, אנחנו נחזור אליה, למרות ששר מוטטי ששלמה כבר איתנו על הקו, אבל העניין הוא...
לא שלמה.
שלח איתנו על הקו, אז אנחנו... אז אמיר שלח, כמובן, שגם הוא היה קרוב, ולא זכה לשתות מבאר של יורו מונדיאל. קודם כל נגיד שלום לשלח, ואז נחזיר אותך לסיפור של מישהו שהורדת מהעץ. שלח, מה העניינים?
בסדר גמור.
אהלן.
היי.
אז קודם כל, ערב טוב. עשור, קצת יותר מעשור בנבחרת, נכון, אמיר? כן. כל שנות ה-90, וקצת 2000, ואתה היית הכי קרוב בקמפיין של ה-5-0, בדנמרק בעצם. זאת אומרת, הכישלון שאתה שייך אליו זה ה... זה אותו הפסד מול דנמרק, נכון?
קודם כל לא הישג, עצם זה שאני...
לא, ה-5-0 אוסטריה, זה הישג מדהים.
כן, זה בוודאי, זה היה קמפיין טוב, עלינו להצלבה, למזלנו, הרע, נפלנו נבחרת גדולה עלינו, בכמה מידות, לא היינו בכלל בתמונה, מההפסד הצורף בארץ, וגם אחר כך שם. היה לנו עוד קמפיין שממש דגדגנו את הפעלה שהפסדנו, לא הפסדנו בעצם, יצאנו
דקו אחת
עם אוסטריה בבית במשחק האחרון, ולא הפלנו למשחק ההצלבה, וכן, האמת היא שזה מבאס, אתה יודע, היינו כאילו נבחרת ממש ממש מגובשת, ממש טובה, איכותית, עם שחקנים באמת מהטופ, ולצערנו לא, קשלנו.
כן, זה היה, לא, היו שני קמפיינים עוקבים.
היה לאורך זמן, גם אחרי שאתה פרשת, וגם עד לכמה משחקים אחרונים, שהיינו מקבלים תמיד את הגול בדקה 90, בדקה 92, בדקה 91, במשחקים האחרונים זה לא קרה.
לא, במשחקים של הצעירות זה לא קרה.
לא, גם בבוגרים. לשוויץ הובסנו 3-0, אבל פה עם הגול של אוסקר מהקרן נגד, מי זה היה? נגד בלרוסיה? נגד מי זה היה פה?
גם בלרוס, הגולים הגיעו בדקות האחרונות.
כן, אז כאן לא קיבלנו אותם.
אבל אלו משחקים שהיית צריך לנצח.
אתה טוען שהמומנטום מתהפך לטובתנו?
אני מקווה. אני רוצה לקוות.
לא,
אני מציע לנבחרת לא לחכות לדקות ה-90, להפקיע, אתה יודע, שנהיה יותר רגועים.
לא, אני שואל אותך, הרי השיחה היא אופטימית, אנחנו לא במצב של כישלון, אנחנו במצב של הזדמנות. זו הזדמנות.
המשחק הזה מאוד חשוב.
בדיוק, השאלה, אמיר, במצבי...
כל הבית הזה הוא הזדמנות, אני חושב שכל ההגרלה והבית וכל הכיוון לתת ליותר נבחרות... מדורגות נמוך כן להגיע לטורניר גדול.
לא, זה שהגדילו את כמות המשתתפות ל-36 גם באירופה.
חובה, חובה. אבל שאלה, אז אני אומר, במצבים כאלה, בכדורגל שלנו, כשמתקרבת רומניה, אז הכל מבעבע יותר והלחץ יותר גדול, זאת אומרת, גם מרגישים את זה במחנה אימון של נבחרת, זה מזיק?
אני חושב שצריך להטריל, צריך להטריל ולהתאחד כל פעם לאותו משחק ספציפי. אני חושב שמלבד שוויץ, כל היריבות שבבית זה נבחרות שבלי לזלזל, אבל זה נבחרות שאנחנו יכולים וצריכים לנצח, בטח בבית וגם לנסות לנצח בחוץ. אני קראתי ככה שאנחנו נהיה מרוצים מארבע נקודות, אני חושב שצריכים... לוותר על זה, צריך לשדר לשחקנים שאפשר לנצח בחוץ ולעשות את זה ולנסות לעשות את זה. אנחנו את אחת הנבחרות בטח צריכים לנצח בחוץ, לקחת 3 נקודות ולהמשיך קדימה כדי לשפר את המומנטום ואת הסיכוי לעלות.
איך אתה רואה את זה מבחינת הסגל הישראלי, הרכב הישראלי?
אתם דיברתם על זה, השחקנים, הקאדר והנבחרת לא באים בכושר האופטימלי והכי טוב, אבל זה כרגע מה שעומד לטוב ולרע מתחילת הסגל של הסגל הרחב, אפילו שעומד לרשות המאמן, הוא יצטרך להשתמש בו. כל הזמן אנחנו חופרים וזה חסר והוא חסר, וזה לא בדיוק חסר כי הם מחוץ לסגל, דבור פרש והצילי פרש והוא לא נמצא וזה לא נמצא וזה אבי, אבל זה מה יש. והשחקנים האלה צריכים להאמין, וזה מאוד חשוב מה שמשדרים להם, וראינו שזה עבד כן בנבחרות הצעירות, ואין שום סיבה שזה לא יעבוד בנבחרת הבוגרת.
אבל איפה אתה שחקת עם שני המאמנים? לא, סליחה, עם המאמן ויוסי שהוא המנהל המקצועי?
זה גם בשיחות אישיות, זה גם בשיחות קבוצתיות, זה לא מספיק איזה הרכב אתה שם על המגרש בעצם, זה חשוב מה אתה משדר ואיך הולכים לשחק.
לא, אבל אני שואל אותך על הסוגיה שהתחלנו איתה, אני וצביקה, על סוגיית זהבי, אתה אומר, זה מה שעומד לרשותנו, אבל כשיש משהו...
אני טוען שנושא החדר הוא לא רלוונטי, לא בגלל זה זהבי לא בנבחרת. עכשיו דיברתי גם על הצערת הנבחרת, אני תמיד טענתי כדי ששחקן ותיק יפרוש צריך לבוא שחקן צעיר להזיז אותו הצידה, והיום הנבחרת השאירו אותה איכשהו קצת חסרת ניסיון. יש הרבה שחקנים מוכשרים אבל פחות עם ניסיון, ועל ניסיון גם צביקה יעיד, ואני יכול להגיד, אני בגיל 20 רצתי הרבה יותר מאשר בגיל 25, כי כבר בגיל 25 אתה יודע לאן הכדור יבוא, ואתה מבין הרבה יותר טוב, ואתה מבין את המשחק ואת החיים יותר טוב. וקצת הנושא של הניסיון חסר. איפשהו לטעמי, לא יודע, לא דיברתי לא עם יוסי, לא עם חזן, איפשהו ערן זהבי הוא שחקן מאוד מאוד דומיננטי, יכול להיות שהם לקחו החלטה שהם לא רוצים את ערן זהבי בנבחרת, 90 דקות במשך 10 משחקים.
גם בחדר ההלבשה.
למה אני חותר?
תראה,
כאילו אם ערן זהבי היה בא ואומר להם, אני לרשותכם, מתי שאתם רוצים ואיך שאתם רוצים, לא נראה לי שנושא החדר היה עולה בכלל.
כאילו, אתה אומר, אם זהבי היה אומר, חצי שעה במשחק, תנו לי להיכנס לעשות את השינוי.
השאלה אם הוא בנוי לזה, השאלה אם, כן, זה אפשרי.
העניין הוא כזה.
אני חושב שאין מאמן, כולל אותי, שאני לא מאמן, שלא רוצה את ערן זהבי
אצלו בקבוצה.
לרשותו או אופציה להשתמש בו.
לא, אבל יכול להיות שיש מצבים ששחקן כבר דומיננטי מדי בשביל חדר הלבשה.
זה מה, בדיוק מה, זה בדיוק מה שאני העליתי עכשיו.
גם זהבי חושב, גם זהבי חושב שזו הסיבה המרכזית, ואת, תשמע, אני גם לא הייתי מאשים את, מאשים, עם חזן ו, ובניון, חושבים ככה, אז זה לא מופרך, שהם רוצים סגל שהוא מאוד הומוגן, שלא יהיה פה מצב ששחקן אחד יפריע לאחרים למצות את עצמם, זה גם שיקול.
בסדר, אבל השאלה אם זה עלה, והשאלה למה הם הגיעו למסקנה הזאת. איראן זהבי, בלי קשר, כושר יותר טוב, כושר פחות טוב, הוא שחקן שאתה רוצה, כי הוא שחקן שמשנה, הוא יכול בביטה תונשין, הוא יכול במצב, הוא מושך אש.
תראה, אני לא מודע במיליון אחוז לכל מה שקורה בחדר ההלבשה ובמחנה של הנבחרת, אבל אני רואה שזהבי, בטח במכבי, לקח על עצמו ולוקח על עצמו את השחקנים הצעירים שבאים כביכול ההצערה ומטפח אותם ועוזר להם, והם, אם זה אוסקר גלוך ואם זה עכשיו דור פרא, דור תורג'מן, ואם זה היה קודם, וגם ההצעה שלו הייתה תנו לי לישון עם אוסקר גלוך וביום האחרון תנו לי לישון לבד לילה אחד ביום של המשחק, כי אני מכין את עצמי ועם כל הבלגן הזה. אז יש מקומות שהשחקנים הוותיקים, או שחקן ותיק כזה, לא נותן לשחקנים הצעירים לבוא לידי ביטוי. ולפעמים זה קורה, מסרס אותם. אתה מכיר
או,
את זה.
או שכל השחקנים מכוונים את הכדורים ומוסרים...
רק לא.
רק אליו, בדיוק.
אז, אז אני לא חושב שזה במשחק. ככה. אני חושב שאור סולומון הוא נהדר, והוא שיתף פעולה עם זהבי כשעוד הם שיחקו שניהם ביחד, והוא לא בעייתיים, להפך, הוא רק רוצה לבוא לנבחרת, והוא בכל מקום חיובי. אני לא רואה איפה יש, היה תקופה שהיה כביכול תחרות הנהגה בין זהבי לבין חלק מהוותיקים האחרים. אני לא רואה שיש בעיה פה, אולי אני טועה, אולי אתה יודע יותר טוב ממני.
אז זהו, שאני לא יודע, אני רק יכול להעריך. גם אני לא רואה, אתה יודע, אמרתי עוד משהו, אולי רצו... יכולת, יודעים, רוצים פתאום ללחוץ, וזהביק תהיה בעיה, מתחילת, אבל אני גם לא רואה את הנבחרת, אתה יודע, באיזה נקודות שבמשחק, לא במשחק, שהם פתאום 20 דקות או חצי שעה רוצים באיזה לחץ מטורף, לא בבית ולא בחוץ, כן? אז, לא יודע, זה דברים פתוחים, אתה יודע, שזה רק אצלהם, זה מאוד מאוד חבל לנבחרת, מאוד חבל לקהל, זה מאוד חבל גם לאירן זהבי, אני אותו אומר, אני אישית חושב שהוא צריך איפשהו לסדר
את זמן,
כל זמן שהוא בכושר הזה,
אבל מה זה לקחת, נגיד עכשיו הוא עושה מסיבת עיתונים ואומר חבר'ה, החלטתי כי הרצון העז ביותר שלי הוא להיות ביורו עם הנבחרת, לוותר, אני ישן...
לא ביורו, אני רוצה להיות חלק... אני רוצה להיות חלק מהנבחרת.
החלטתי עכשיו לישון עם שלושה בחדר.
אז הוא לא צריך מסיבת עיתונאים, הוא צריך רק את הצל היוסי בן היום.
הוא צריך רק להגיד דבר אחד. אני מעמיד את עצמי לרשות המאמן והנבחרת, זה הכל.
ואז הוא מחזיר את הכדור אליהם.
ועכשיו, בדיוק, זה מה צריך להגיד. זה לדעתי, כי אנחנו כולנו... מפספסים אותו שם, אם זה 10 דקות, 20 דקות או 90 דקות.
כן, אגב, צביקה, לך הייתה סיטואציה כזו שאולי, שחקן שהרגשת שהוא כבר גדול מדי עבור שחקנים צעירים שאתה מנסה לשלב?
לא היה לי מצב כזה. לא, היה צריך, תראה, כשאתה מזמין שחקן ותיק לנבחרת, אתה לא יכול להושיב אותו 90 דקות על הספסל, אתה לא יכול לא להעלות אותו לשחק בכלל. כי זה משפיל, וזה מעליב. אם אתה, אין לו צ'אנס לשחק, אל תזמין אותו. אבל אם אתה מזמין אותו, אל תפגע בו.
בסדר, אבל אני שואל, מבחינת חדר הלבשה, אתה מבין את המאמנים?
עשיתי מספר פעמים חילופי משמרות, אבל עשינו את זה.
בשלב מסוים, מיקי ברקוביץ' לא היה יכול להיות שחקן נבחרת?
מיקי ברקוביץ' שיחק כמעט עד כמה, לא כמעט, עד כמה שהוא יכל...
קודם כל בכדורסל, סליחה שאני כותב אותך, זה הרבה יותר קל מתחילת החילופים.
נכון, חילופים, אני יכול להחליף עד אין סוף.
להתחיל איתו, להכניס אותו, 10 דקות בסוף, במחצית,
היום כבר גם בכדורגל יש 5 חילופים, היו תקופות בכדורגל שהיית קובע 11 ואין להחליף יותר.
כן, שלך, איך אתה רואה את הסיכויים שלנו, ומבחינת נבחרת, ראית גם את הרומנים?
אני רואה את הסיכויים, אני רוצה להאמין שהם טובים, אנחנו עוד פעם אני אומר, יש קמפיין שיש בו אופציה ופוטנציאל מבחינת ההגרלה, אבל זה באמת הכל קשור במה שישדרו, במה שינסו, במה שיעיזו, ונמאס כבר, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו... הם מפחדים ומחכים לראות מה שהיריבה תעשה, ובסוף מקבלים את השאר. צריך לנסות, וצריך לקחת צ'אנסים, ורק ככה נצליח.
טוב, אמיר שלח, המון תודה.
תחזית, יש לך?
תחזית, הוא אומר ניצחון, לא? מה אמרת, תקו?
אני הולך ניצחון.
ניצחון, יאללה. אנחנו
מצוין.
תודה שלח.
אנחנו בעד.
בכיף, ביי ביי.
נדב צנציפר, ידיעות אחרונות, מה העניינים?
אהלן.
אהלן צנצי.
אהלן צביקה.
טוב, צנצי, בוא, אתה רוצה להתייחס לסוגיה הזו, הבוערת, שאתה מכיר
כבר... הוא כבר נגמרו לו המילים.
אני, אוקיי.
אנחנו מחדשים כל פעם מטענים. תראו, בגדול, אני יכול לך כזה דבר, שלך צדק באחד האלמנטים פחות. אם מבחינת ערן זהבי, אם יוסי בנינו היה מתקשר ואומר לו, בוא לנבחרת ישראל, הוא מגיע פעם ללא תנאים. עכשיו, השאלה היא, האם יוסי בניון צריך לקשר אליו או לא? משוכנעים, וגם יוסי בניון אגב משוכנע שממש לא, הוא יודע בדיוק מהם התנאים, הוא כבר, הוא הבין שהוא היה צריך לקבל זימון, אבל הוא לא מגיע בגלל התנאים, ולכן, כמו שצביקה אמר, אם אתה רוצה להגיע לנבחרת ישראל, אל תתקשר אפילו לבניון ולא לחזן, תתקשר למנהל הנבחרת, תתקשר לשלומי ברזל, תגיד אני מוכן לחזור.
תתקשר לשינו.
לנבחרת ישראל, ללא תנאים, ואז הוא מקבל את הזימון.
הוא היה מקבל את הזימון? הוא היה מקבל?
הוא היה מקבל את הזימון. אין פה, תראה, אי אפשר לדבר על רצון לעשות הצהרה, שיש לך בן אדם שקבל את 10 שערים מתחילת העונה, זאת אומרת, חיית מספרים, ברור שהוא החלוץ הכי טוב. אני אגיד לכם יותר מזה, מי שעשו לפתוח בסופו של דבר בהרכב זה דור טורג'מן, שהוא המחליף של ערן זהבי במכבי תל אביב. אתם מבינים? זאת אומרת, אין פה, מבחינה מקצועית, אין בכלל ספק בכלל שערן זהבי היה מקבל, אולי אפילו לא מסדר לאלון חזן ויוסי בניון את החיים בשקט. אבל מצד שני, אני יכול להבין את יוסי בניון. יוסי בניון אומר, הוא יודע מה הם התנאים, הוא לא רצה לעמוד בתנאים. אם הוא רוצה עכשיו, בוא תעשה את הפנייה, לפני שבוע, לפני שבועיים, לפני הזימונים. תגיד, אני עומד לרשות הנבחרת. תזמינו אותי, אני בא בלי שום תנאים, הוא עם קבל את הזימון.
כן, אני אגב חושב שאתה יודע, במקרה שלו, להגיד את הדברים האלה, כרגע, לא רק שאין לו מה להפסיד, זה ישכח מהר מאוד, כי הכדור יעבור עכשיו לבניון וחזן, אבל זה...
נכון.
אבל זה של
ערן. שכנה, אתה יודע איזה גדול הוא יכול היה לצאת ערן, אם הוא היה בא, ואגב, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, אני גם אמרתי גם את זה, לא, שהוא יכול היה לצאת הכי גדול בעולם, שאם הוא מגיע לנבחרת ישראל, אומר, אתם יודעים, עזבו את הכל, את כל ההתעסקות, הכל, הנה אני, ערן זהבי מוכן לישון עם 4 בחדר, אני לטובת נבחרת ישראל. זה היה מוציא אותו גם גדול.
כן, 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 כן.
היה עכשיו...
אני ויתרתי על הכל, אני לטובת נבחרת ישראל.
בטורניר הקדם אולימפי, שיחקה נבחרת ישראל בכדורסל עכשיו, נגד בוסניה, ולבוסנים לא היה כסף, ושחקן NBA בשם נורקיץ',
נכון.
אמר, אנחנו יושנים 4 אנשים בחדר.
וואלה.
חשבתי שאתה רוצה להזכיר את הצד הישראלי, ששם ברחו מהטורניר.
כבר דיברנו על זה מספיק, ואת הדעה שלי היא ברורה.
אבל תקשורת הכדורסל היא כל כך משפחתית, שגם הדבר הזה עבר בשקט.
לא,
דיברנו על זה פה דווקא.
לא, דווקא צביקה, יאמור לי כל השואה החלוץ בקרים
עליו. אני גם היום, אני רואה את אליפות העולם, אני לא מפסיד הרי אף משחק.
גם אני לא יודע.
אותו שרודר, ואותו דונצ'יץ', מושכים על הגב שלהם את הנבחרות שלהם, והם שחקני NBA, והם תותחים, הם סוחבים את כל הקבוצה אחריהם, נותנים מעצמם, בכלל אין ויכוח.
נכון. אז צביקה זה לא היה קורה. טוב, צנצי, בוא נדבר על אלה שכן נמצאים, על הרכב, על אווירה, מה קורה?
אווירה, אתה יודע, תמיד אווירה לפני זה תמיד טוב. מקווה שאנחנו תמשיך האווירה הטובה הזו גם ביום בשבת באזור חצות. שאלת לגבי העניין של בניון, ברור שיוסי בניון הוא היום המנהל של הכדורגל, של הנבחרת הישראלית, וברור שהוא לוקח פה את הסיכון סוקול, והוא מבין שהכל ייפול ועליו, על ההחלטה שלו. ולכן...
מה חזן הוא סטטיסט?
לא סטטיסט, אבל...
לא, אני אומר יוסי בניון, ואלון חזן, בסדר? אני אומר יוסי בניון, כי יוסי בניון הוא בסופו של דבר, הוא הבוס, בוא. ועוד פעם, זה לא משהו שבניגוד לדעתו של אלון חזן, כי אלון חזן היה זה שהתווה את המדיניות הזו, ויוסי בניון אימץ אותה. אבל, כי אלון חזן ראה מה קרה עם רוטנשטיין. אבל מצד שני, יוסי מבין שהכל מבחן התוצאה, ויוסי בניון יודע את זה חד משמעית, וישמע אולי מוזר, כי הכדורגל הישראלי לא היה 54 שנה בטורניר גדול. יוסי בניון יודע שאם הוא לא עולה ליורו, דרך ליגת האומות או דרך מוקדמות היורו, זה כישלון שלו, של חזן, של השחקנים של הכדורגל הישראלי, אבל מן הסתם כל האש תבוא אליו. לגבי אווירה, אני יכול להגיד לך שאלון חזן החליט לשחק בהרכב התקפי, זאת אומרת זה יהיה 4-3-3, אבל בשלישייה של הקישור יהיה שחקן, לא יהיו שלושה קשרים אחורים, זה לא יהיה סתם אבו פאני, פרץ ונטע לוי או מחמוד ג'אבר. זאת אומרת, יש שם מישהו שהוא, נגיד אוסקר גלוך כזה יכול להיות וכאלה,
או חזיזה, רגע, מי השלישייה הקדמית?
חזיזה, פצוע, לא התאמן היום, יש לו איזה פציעה בגיד האכילס, השלישייה הקדמית
חזיזה
כרגע...
חזיזה כבר מושך פציעה מתחילת השנה, כל נכון, משחק של מכבי נכון. חיפה, דקה 60 בערך,
נכון.
הוא כבר לא יכול להמשיך, הקרח נגמר, והקלת הכאבים נגמרים.
זה נכון. ליאל הבדה ומנור סולומון זה בנקרים, ליאל הבדה גם ראית שהוא חידש חוזה 4 שנים בסלטיק, ונמצא בכושר טוב, גם פתח נגד רנג'רס במשחק האחרון. סולומון זה סולומון, זה השחקן הישראלי הכי טוב היום. וההתלבטות היא בעיקר בין דין דוד לבין דור תורג'מן בחוד.
שכאן מדובר באמת שוב, על שני המחליפים בקבוצות הגדולות, זאת אומרת, לא שחקן הרכב בקבוצות שלהם, אבל כמו שאמרנו...
ברי בורו שיחק 19 דקות בכל הקיץ הזה, 19 דקות. הלו, אני לא יודע אם ראית את הקטע הזה שהוא נכנס נגד... טורונטו או משהו כזה.
עד שהוא עשה את החילוף, עד שהוא עשה את החילוף, המשחק נגמר.
המשחק נעצר, כאילו, איך שהוא נכנס, שרק השופט לסיום.
כן, לא, אני מתייחס לעניין הזה, דור תורג'מן הרי נתן, באמת, קיץ מטורף, אבל כשאתה מגיע לליגה, אז מורידים לך קצת הביטחון ואת הדקות, הוא כבר לא מגיע אותו דור תורג'מן, שכל הנבחרת על הגב שלו, זה שונה לגמרי. מה שכן, כמו שאתה אומר, זה הנבחרת של מנור סולומון, ומה לא שקרה לא. לנו ביום שבת עם טוטנאם, לא לנו לא. אני אומר לנבחרת ישראל, זו מתנה, זה משום מקום, הוא מגיע אחרת לגמרי.
כי שבת קודם בגביע הליגה הוא היה קטסטרופה.
הוא לא היה טוב, לא, וגם בליגה הוא לא שיחק.
כן, אבל, אני יכול לספר לכם, שיצא לי להיוות את מנור סולומון לפני שבוע, הייתי איתו ממש שבוע שלם, לטובת כתבה שתתפרסם בשבעה ימים, והייתי טוב, והבן אדם...
הכי טוב בעולם. הכי נוח בעולם.
כן, הכי טוב בעולם, כן, והכי צנוע בעולם, כן. קודם כל, הוא הכי מאמין בעצמו. אתה יודע, יש מכל מיני, הוא בטוויטר כותב, זה לא מעניין כלום. ואני אומר לך, שעוד פעם מה שאני רואה, תראה, הוא עדיין underrated מבחינת האוהדים של טוטנהאם, שהם רגילים לשמות גדולים, ארי קיין וכאלה. אבל בוא, שכנר, אני ראיתי את המשחק שלכם, שלכם, שלו. נגד ברנלי. שמע, הוא היה מצוין. גם הקבלת החלטות שלו עם סון, שפעם הוא היה בועט וזה, הוא קיבל את החלטות הכי נכונות, פתאום הקהל כבר מתחיל לשיר לו אבא נגילה, כאילו, זה ביציאה.
לא, ברור, זה עשה לו שירות נהדר בטוטנאם, אבל בעיקר זה עשה, גם אני מניח לחזן, וגם לבן, אתה יודע, פתאום יש את המנהיג, המנהיג מגיע בכושר, הכוכב בכושר, זה כבר וינק, לא היה לנו את זה עד לפני שבוע. זה לנבחרת
מולה. אנשים שכנר, אתם שעדר את הליגה האנגלית כל שבוע, ואני רואה את זה כמובן. אני אומר, אנשים לא מבינים בכלל מה זה פרמייר ליג. זאת אומרת, רק, אתה יודע, כאילו, זה נראה כזה סבבה, והטלוויזיה, אבל מי שנמצא שם, תשמע כל התחרות הזאת, בעצם העובדה שיש לך שחקן ישראלי, בטוטנהאם, זה אחת מששת הקבוצות הטובות ביותר בפרמייר ליג, מן הסתם, היא נחשבת למספר 6, נגיד, בליגה, מבחינת הסטטוס שלה. תשמע, אתה מבין כאילו כמה הבן אדם הזה, כמה הכדורגל שלנו, לא יודע, יש לך את דניאל פרץ ובאיירן מינכן, אבל הוא כרגע לפחות שוער שני שלישי, אז עוד פעם, מבחינת פרופיל זה גבוה, אבל מנור משחק, מנור השחקן הישראלי הכי טוב היום.
ברור, לא, אז אני אומר, זה קודם כל בונוס אדיר. אז מי השלישי בקישור?
אז מה ההרכב בסופו של דבר?
תראה, בגדול, אם אתה שואל אותי, זה גלאזר, זה ויטור וגולדברג.
מגינים.
דסה ורביבו.
כן.
זה אבו פאני פרץ.
כן.
עדיין לא יודע מי יהיה באמצע, זה יכול להיות רמזי ספורי, זה יכול להיות
גלוך.
יש לך את ליאל הבדה ו...
רמזי ספורי, אוקיי.
כן, בשלישייה. יש לך את גלוך ואת ליאל הבדה, ולמעלה זו דין דוד, דור תורג'מן. עכשיו, שכנה לשאלתך אגב, ואני...
לא אמרת את סולומון בהיקף.
לא, אמרתי, סולומון
זה הבדה. שכחת, אוקיי.
ואני אומר לגבי...
מובן מאליו.
כן, בדיוק, זה מובן מאליו. במקרה הזה, באמת זה מנור סולומון ועוד עשרה, אבל תראה, לגבי דור תורג'מן, לפעמים, קודם כל, יש דברים שאתה רואה באימון, שאתה, לא אתה, לא אני, לא רואים את זה, שאתה חכה ליקה, זה אחד ובית, הרבה פעמים זה גם עניין של אישיות. אני לא יודע אם לדין דוד יש את האישיות של להיות שחקן חוד בנבחרת ישראל, במשחק נגד רומניה, לא בטוח, כי אני רואה אותו במכבי חיפה, מה שלא יהיה, הוא שחקן משלים. הוא יכול לתור בהרכב, הוא פתח נגד יאנג בויז, הוא פתח במשחק האחרון, אבל הוא עדיין כאילו שחקן משלים במהות שלו. דור תורג'מן, ראית אותו בנבחרות כן, הצעירות?
לקח על הכתפיים.
ראית שם הנוכחות.
כן, אני אומר, דור תורג'מן מסוג השחקנים, הוא לקח את נבחרת הנוער על הכתפיים. הוא היה מאוד דומיננטי בתחילת הדרך ביורו הצעירות. אתה אומר שיש לזה משמעות, גם כשאתה בא לנבחרת בוגרת, אמנם הוא שחקנים הרבה יותר פיזיים, אבל עדיין הוא בא עם ניסיון מוכר גם לעצמו, הוא מרגיש אחרת מדין דוד, זה מה שאתה אומר.
בדיוק, ויותר מזה, הוא בדיוק מזכיר לי מאוד את רוי רביבו, וגם את הוא לא ספר אף אחד ממטר. זאת אומרת, הוא בא, הוא דור תורג'מן, אם תשים אותו עכשיו נגד ברזיל הבוגרת, או תשים אותו נגד מכבי קבילי או יפו, זה אותו דבר מבחינתו. הוא בא לשחק את המשחק שלו, לא מעניין אותו מי מולו, מה, שפות וכאלה. קנה לגבי רוי רביבו, וקנה לגבי אוסקר גלוך, אני מדבר על החבר'ה הצעירים.
כן, תודה, גם למקין.
בדיוק, גם למקין.
נכון.
למרות שאני חושב שבמשחק הזה עדיין אתה פותח עם מיגל ויטור וגולדברג, כי יש להם עדיין יותר את הניסיון, יש להם יותר את הרגע, אבל תשמע, למקין... ובוודאות היא הבלם הבא
שלנו. הבלם הבא שלנו, אין ספק. טוב, צנצי, המון תודה.
תודה לכם.
ביי.
נתעדכן בהמשך. עכשיו אנחנו עם אלישה לוי, מאמן נבחרת ישראל לשעבר. מה העניינים, אלישה?
אהלן, שכנר, צביקה.
אהלן,
אלישה. כמובן,
מה שלומכם? מעולה, מעולה. טוב, אתה היית במעמדים האלה, במשחקים האלה, ברגעים האלה. קודם כל, עוד מעט נתייחס לסוגיות, אין מה לעשות, זה קלישאתי, אבל נחזור איתך גם לסוגיית ההחלטות האלה סביב מי בסגל, מי לא, אבל לקראת משחקים כאלה, זה משהו אחר? בנבחרת, במחנה, בלחץ שמשדרים, אתה אליהם הם אליך?
קודם כל אין ספק, אני לא זוכר מתי היינו בסיטואציה כזו, שאנחנו לפני משחק כזה, שאם אנחנו יודעים לנצח אותו, אז אנחנו, יש לנו סיכוי מאוד גבוה לעלות לטורניר גדול, אני לא זוכר מתי זה היה.
ואם חס וחלילה נפסיד אותו, נהיה בפער של 4 נקודות, שזה המון.
כן, לכן המשחק הזה הוא באמת שונה מאחרים, אבל מה לעשות? כדי לעשות טורניר גדול, זה לא משנה מה, איך, אתה צריך לדעת לנצח סוג כזה של משחק. רומניה זה משוכה לא קלה, בטח כשהיא משחקת בבוקרשט, אתה יודע, רומניה זה מסוג, זה לא מה שהיה פעם, אבל זה מסוג הנבחרות שבבית הם הרבה יותר טובים, די כמונו. וזה לא יהיה קל, אבל אם אנחנו רוצים באמת לעלות לנו, אז אנחנו צריכים לדעת לנצח.
מה אתה אוהב בנבחרת החדשה שלנו, בוא נקרא לזה ככה, במשחקים האלה, בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים? יש משהו שאתה אומר, אנחנו השתפרנו?
כן, קודם כל אפשר לראות שהנבחרת יותר צעירה, היא הרבה יותר פיזית, מאוד מלוכדת, טקטית היא מאוד ממושמעת, חוזרת מפיגור, עדיין אין לנו שטף, היא מאוד, מאוד מתקשה, פחות יצירתית, מאוד מתקשה לכבוש. היא מאוד מצטיינת במעברים, כן, אם אנחנו מדברים מקצועית ולא כל כך דומיננטית. לכן, אתה יודע, יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים. בגדול, אנחנו צריך לדעת לבוא וליצור יותר הזדמנויות כדי לנצח את הרומנים, בטח בבוקרשט.
טוב, בלתי נמנע אלישה, ואתה מכיר את יוסי טוב, הוא עשה אצלך את הציע ההופעות, אז אימנת אותו, וחזן אימן תחתיך בנבחרות הצעירות, מכיר את שניהם מצוין. סוגיית זה אבי. הסוגיה הזו שמלווה אותנו, גם בתוכנית הזו, כי זה באמת מתבקש על פי היכולת שלו. איפה אתה שם?
שמע, קודם כל זה מאוד מצער, לא משנה מה אנחנו נגיד, הוא לא מוזמן והוא לא יכול לשחק. אבל אם אתה שואל אותי, אני חושב שכמאמן נבחרת יש לך מטרות. נבחרת זה לא קבוצה. אתה צריך, אני אז בזמנו שעבדתי, דאגתי לשני דברים. זאת אומרת ששחקנים, רק שחקנים שהם בקושי ישחקו, זאת אומרת שחקנים שמשחקים. כי אתה מאוד משימתי בנבחרת. לכן כל כינוס, אתה לא תמיד מוצא אותם בסיטואציה שאני אומר, כמו אם נסתכל על על ההרכב המסתמן, אז היום גם וייסמן וגם בריבו שהם שחקנים טובים, הם לא במצב שהם משחקים, או גלאזר או אחרים. אם אנחנו מדברים על זהבי, אז זהבי היום נמצא בכושר הטוב ביותר שלו, מה שלא היה לפני חודשיים, שלושה. כשאתה בא לצוג כזה של משחק, אם אתה רוצה את הכי טובים, זהבי צריך להיות בפנים, מפני ש... בטח בסוג כזה של משחק עם כל הניסיון, בטח כאשר המערך הזה הוא מאוד מתאים, מאוד מתאים לו, כי אנחנו רואים היום בנבחרת אגפים מאוד טובים, כמו אבדה וסולומון מהירות, וחסר את התשע, התשע האולטימטיבי. מה?
חסר השפיץ, חסר...
יש אחד מהדברים שאנשים לא כל כך מבינים, קיצצו החלונות, אתה מקבל את השחקנים, אני ראיתי ביום שני, היו שמונה אנשים באימון בצדק, חלק עוד לא הגיעו, חלק ביום התאוששות אחרי הליגה. האפשרות שלך להשפיע על כושרו, לשבנות כושרו של שחקן במחנה אימון הזה הוא כלום. אין לך אפשרות. פעם היה קצת יותר ימים, קצת יותר זה, אז אני יכלת להשפיע על כושרו של שחקן. ובחלונות האלה באמת, 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 אתה תלוי בכושר של השחקן במה הקבוצה שלו.
נכון, לגמרי. לכן אתה צריך לבחור, נכון, ופה אני יכול להגיד לך שמיטב, כאילו, המאגר הוא לא גדול, אבל מיטב השחקנים שחקים בעמדות שלהם, אבל השאלה של שכנר, זה דילמה, אתה יודע, אבל אם עכשיו באים, הם לקחו החלטה, ואני מניח שוב שהעניין פה הוא לא עניין של מי הכי טוב, החלטה פה, יכול להיות שהם באו ולקחו החלטה שהם הולכים לבוא, וצריך לכבד את הדרך שלהם ואת המדיניות להציר וכו' וכו', אבל שוב, כשאתה בא, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה. אם המטרה היא להביא את הכי טובים ולעבור את רומניה, אז הכי טובים ביניהם היה צריך להיות זהבי, נקודה.
עכשיו יש לי שאלה אישית אליך, אלישה. אני כבר הרבה שנים לא מאמן את נבחרת ישראל, אימנתי הרבה מאוד שנים. מה עובר לך בבטן כשיש משחק של נבחרת ישראל? אני מתיישב מול המסך או הולך כשהמשחקים פה למגרש, ואני מרגיש שאני הולך להיות חלק מהמשחק. מה אתה מרגיש?
תקשיב, אם אני רוצה כאילו להזדהות איתך, אני מאזן שלך. זה אומר, כאילו, אני אחד שלקח אליפויות עם מכבי חיפה, והייתי בליגת אלופות.
כן.
אין יותר זכות גדולה ומרגש מאשר לשמוע את ההמנון של המדינה שלך.
לעמוד ולשיר אותו
ולעמוד על הקווים כשיש משחק שנבחרת ישראל, שום דבר לא משתווה לזה, אתה יודע את זה צביקה.
נכון,
אני מרגיש ככה.
אני עומד פה במגרש שמשחקים עכשיו בדרייב אין, ואני שר את ההמנון כאילו שאני עומד על הפרקט.
אתה בא עם החולצה של הנבחרת. כן,
זה עם אשתי מרשה לי.
וגם שכנר אני יודע שהוא כזה, אז אין פה שאלה בכלל. אין
ש... רק אני לא יודע, לא נתנו לי לאמן אף נבחרת.
נעבוד על זה, נעבוד על זה.
עובדים על זה, עובדים על זה.
נעבוד על זה.
אבל אלישה, השבת, התחושות שלך, קודם כל התחושות על הבית הזה, גם אתה בדעה, למרות שאת זה מאמנים שונים, שכולם אומרים, בית קל, בית קל.
לא, לא קל.
אבל אני אומר, בית שהוא הזדמנות גדולה.
יחסית נוח להזדמנות גדולה, כי אם יש לך את איטליה וספרד, מה אתה יכול לעשות?
נכון, שוויץ ברמה של איטליה היום.
תגיד, שכנר, אני היה לי בית בקמפיין גבי העולמי של ספרד, איטליה, אלבניה בשיא היורו, ורק אחת עולה. אז אם אתה מקבל בית של שוויץ, רומניה, קוסובו, אנדורה ובלרוס, זה שתיים עולות, תסכים איתי שהסיכוי הוא גדול מאוד.
כן,
אמרתי בפתיח שיש לנו סיכוי גבוה מאוד,
ויש עוד גביע האומות
לתקן,
שפעם לא היה.
אין קל בכדורגל,
לא, אבל בחדר הלבשה, חזן אומר לשחקנים, זה ניצחון או שטקו זו תוצאה מעולה עבורנו? במשחק הזה.
לזכותם שהם משחקים, כל המשחקים שאני ראיתי, הם משחקים שינצח. מצליח, אני קודם תיארתי את העובדות, לא מגיעים לי מספיק הזדמנות, אבל תמיד משחקים שינצח.
טוב, נקווה לטוב. אז אתה אומר ניצחון או טקו, אלישה? מה אתה אומר בשבת?
אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נעבור אותם.
נקווה. אלישע לוי, מאמן נבחרת ישראל לשעבר, תודה רבה.
ביי.
תודה לכם.
עכשיו אנחנו עוזבים רגע את הנבחרת, עוברים למכבי חיפה, עדכון מהדיון של מכבי חיפה, הערעור של תובע ההתאחדות לגבי הפחתת הנקודות ממאזנה של הקבוצה. שלמה וייס, וואלה ספורט, מה העניינים?
היי, מצוין.
אהלן.
טוב,
כן, כמו ש...
כן. כמו שאמרת, זה הדיון, האמת שהדיון היה סוג של העתק מהדיון הראשון שהיה, מכבי חיפה, כל הדיון בעצם נסוב סביב האם צריך להגדיר את מה שקרה במשחק אלוף האלופים כנסיבות מחמירות או לא. בערכה הרגילה בהחלט הגדירו שזה לא אמור להיות בנסיבות מחמירות ובגלל זה העונש על תנאי לא הופעל. ואתה יודע, הדיירור בעליון, התובע אומר, הוא אומר בעצם לדיינים, אם היום אתם מחליטים שדוח השופט הוא לא הראיה המכריעה ביותר, אתם משנים את כל פני המשפט בהתאחדות לכדורגל. צריך להתחיל לדון אחרת, כי עד כה זה שקבע. מנגד, מכבי חיפה ועורכי דין טענו שהדוח שופט לא מפורט, וברגע שהוא לא מפורט, אז אי אפשר להגדיר את זה כנסיבות מחמירות, בגלל שהמשחק לטענתם לא הופסק בגלל האבוקות לגמרי, הוא הופסק בגלל הפסקת שתייה, ושלא הייתה כמות יותר מדי גדולה, אתה יודע, גם אחד מבחינת יותר מדי, אבל זה מה שטענו מכבי חיפה, טענו גם לאי שוויון, הביאו מקרים עוד מהעונה שבכלל לא הועמדו לדין, או הועמדו לדין שלא בנסיבות מחמירות, ובסופו של דבר ככה נגמר הדיון, גזר הדין כמובן לא ניתן, הוא ינתן בתחו היום מאוחר יותר, או בימים הקרובים.
בתי הדין של ההתאחדות לכדורגל וועדות המשמעת, הפכו להיות קרקס כמו בתי המשפט בישראל.
מסכים, מסכים, אולי אפילו
יותר. פעם זה לא היה ככה.
תראה איזה מהירות, עד היום בערב יש תשובה.
מה? לא, לא יהיה היום בערב תשובה. כי נתנו לשתי הצדדים להוסיף עוד מסמכים. להוסיף עוד מסמכים, אתה מבין? אז אפשר לדחות עוד קצת.
מה הערכות?
תראה, הערכות עוד פעם, רק בגלל משפט אחרון של אחד מהדענים, אני לא טועה, זה אסטרשנוב, שאמר גם שהצדיק את זה שהדוח לא מפורט, ואי אפשר רק על פיו לקבוע שזה סיבות מחמירות, באחד מהערות הביניים, אז יש סוג של הערכה שלא יופעל העונש על תנאי, אבל כמו שצביק אמר, בתי הדין זה לא, לא משהו ברור בכלל, אין איזה קו אחיד שאתה אומר, טוב בוא נלך לפי התקדימים של העבר, אז הכל פתוח לדעתי, ואנחנו...
אבל בואו נזכיר, אם זה, אם יופעל העונש על תנאי...
שתי נקודות פחות.
שתי נקודות פחות.
אני נגד הורדת נקודות לכולם, אבל גם צריך להחזיר את הנקודות לביתר. זה לא ספורטיבי.
כן, אבל אמרנו שקהל אנחנו רוצים בכל מקרה, שאנשים של קהל לא רוצים, נכון?
זה לא אנחנו אמרנו. ההתאחדות לכדורגל נבלה מהקבוצות ומהאוהדים, הרי הקבוצות מצביעות, ואז הם קבעו עונש... שהוא לא, שהורדת נקודות. אז עכשיו התחיל הורדת נקודות, הורדת נקודות פוגעת בספורטיביות.
מה זה בספורטיביות? שיהיה 30 אלף צופים בבלומפילד בביתר הפועל תל אביב?
לא, שהאליפות לא תוכל הורדת נקודות בגלל זה.
ולשחק בעיקר? אני שואל שאלה אחרת, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב.
לא, זה לא משחק.
מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, משחק שיכול להכריע על אליפות. אתה המקהל של מכבי תל אביב או להפך, או של מכבי חיפה, יכול להגיד בוא, למה אני בכלל צריך להתחרות? אני אסתנן לקהל של היריבה, יזרוק אליפות.
נעלמת.
נכון, תרגיל מעניין, נכון וייס.
כן, זה לא ספורטיבי, כי אני יכול לעשות את זה לו, והוא יכול לעשות את זה לצד השני, ואין לזה סוף. אותו דבר, ההתאחדות לכדורגל החליטה לצמצם את העונשים לשחקנים, כדי ש... כי זה כמה קבוצות נפגעו, אז עכשיו השבוע פגעו בבירם קיאל, ואי אפשר לתת לשחקן הזה את העונש שמגיע לו.
זה אתה צודק.
זה הכל, אבל מי קובע את הזה? יושבת ההתאחדות לכדורגל, נציגי הקבוצות, מורידים לעצמם את העונש, ולא רואים סוף מעשה במחשבה תחילה.
האמת שגם להוריד, זאת אומרת, לעשות עונש קהל, שוב, אני אומר לך, אני שידרתי ביתה ירושלים, הפועל תל אביב, משחק לקראת סיום העונה, שהיה בלי קהל, משחק עם פוטנציאל, שהמשחק הבא שלו ביניהן, היה 30,000, היו 30,000 צופים בטדי.
כן, זה נראה רע, אני מסכים איתך.
זה לא כדורגל.
דיברו על כנסות מנהלתיים, למה אף אחד לא מפעיל את זה? אני מבטיח לך.
כי זה לא בידי הקבוצות, ולא בידי ההתאחדות, ולא בידי המנהלת.
ילד בן 17 שיחזור עם 20,000 שקל כנס הביתה, אני מבטיח לך ש... קבל עונש בבית, יותר מכל עונש אחר שקבל, הוא לא יעז לזרוק לעולם את זה.
מאיפה הבאת את המספר 20? כבר הורידו ל-3,000 את המקסימום.
3,000 זה לא יעשה כלום.
אז החלטנו שרק עונשים כספים.
מאיפה הבאת את המספר 20? זה התחיל מ-5,000, וזה ירד ל-3,000, ועוד המשטרה לא מפעילה את זה.
ולא אוכפים את זה, בדיוק.
טוב, אז אנחנו נדע מחר אם אלה יהיו שתי נקודות.
אני לא יודע מחר, לדעתי אנחנו נדע את זה בתחילת שבוע הבא.
תחילת שבוע, אוקיי. או 60,000 כנס, או שתי נקודות הפחתה. שלום הבא, ישראל הספורט, תודה רבה.
תודה.
מולי קצורין, לשעבר מאמן נבחרת ישראל בכדורסל, מה העניינים?
בסדר, אהלן חבר'ה, מה נשמע?
היי מולי.
טוב, שניכם ראיתם, רואים את אליפות העולם בכדורסל, אבל רגע מולי, אני שאלתי קודם כל לצביקה והוא לא ענה, ואולי גם לך יש סיפור על זה. על שחקן.
מה לא עניתי לך? אני עונה לך על הכל.
לא, תן דוגמה אבל.
עזוב עכשיו, עכשיו מולי פה.
אבל מולי גם יכול.
יש עד אינסוף.
מולי הוא מתחמם.
השאלה.
אני, סוגיית זהבי. קרב, מאמן נבחרת מול שחקן, מי ירד ראשון מהעץ? האם היה לך פעם דבר כזה? ואיך יצאת מזה?
לא היה לי אף פעם עניין של חדרים. אני פעם ראשונה שומע שבנבחרת לאומית מקבלים כל אחד חדר לבד, כאילו זה איזה...
לא, אבל היו עניינים בנבחרת. איך ירדת? היה לך פעם...
לא, תמיד יש עניינים בנבחרת, ותמיד המאמן קובע. מי שלא מתאים לו, שלום ולהתראות.
טוב, אתה בגישה צביקה.
לא, אבל לא, גישה צביקה זה נכון. אבל בסופו של דבר, ב-90% מהמקרים, כולם מתיישרים ועושים למען הנבחרת. וזה לא בא משום מקום. אדון ערן זהבי, לאורך איקס זמן בנבחרת הלאומית, קיבל חדר לבד והוא לא היחידי שהיה. אז אתה לא... זה שניים. כבר אמר ערן זהבי שהוא יורד והוא מוכן רק ללילה אחד. כרגע, את מי שהיו צריכים... צריך את הגנב מהעץ, מעמוד הקליעה, מורידים אותו, כי צריך את זהבי לנבחרת, וצריך למצוא פשרה.
נכון.
תרשו לי רגע שאלה בתור אחד שלא מבין הרבה בכדורגל.
לא מבין, יאללה. אל תעשה את עצמך לא מבין.
ואם זהבי יגיע, אז מובטח לנו שננצח את רומניה?
לא,
אבל... המאמן... קובע את דרך התנהלות הנבחרת, והוא עושה את זה לא כי מתחשק לו, אלא הוא חושב שזה הדרך הכי טובה לנהל את הנבחרת. כולם צריכים להתיישר לפי הדרישות שלו, זה הכל, זה בכלל לא...
יפה.
אני לא רואה בכלל מה הדיון פה.
דעתך ברורה בנושא, זאת אומרת, אתה הולך עם הצד של המאמנים, לא משנה מה. עכשיו, בואו נדבר על אליפות העולם בכדורסל, ועל גרמניה וקנדה, שכבר נמצאות בחצי הגמר.
כן, תראו, יום המשחקים של היום הביא לנו עוד פעם שני משחקים באמת יוצאים מהכלל, ושתי הקבוצות היותר טובות, לפחות מה שערכנו על הנייר, כמו שאומרים, לפני המשחקים, הם אלה שעלו. אז נכון שלמדנו לאהוב את לטביה שהגיעו משום מקום עם זגרס הרכז שהיה אלמוני לכולם לפני הליכוד, עם כל מיני שחקנים שלא... לא נחשבים ככוכבים בקבוצות שלהם, ועשו באמת ריצה יפה, בלתי רגילה בטורניר הזה, אבל בסופו של דבר, גרמניה קבוצה יותר טובה, קבוצה אגב היחידה שלא הספידה עד עכשיו משחק אחד אפילו, ולמרות משחק לא טוב שלהם, במיוחד של שרודר, שזה אולי המשחק הכי גרוע שלו בכלל בנבחרת גרמניה, ידעו בסוף, כמו תמיד במחצית השנייה, בעיקר בגלל שיש להם ספסל גדול, זאת קבוצה עם גובה גדול, עם כוח פיזי גדול, וידעו לעשות את המהלכים שלהם בשביל נצח. עכשיו, במשחק השני, קנדה סלובניה, זה משחק היה מסוג אחר, כי סלובניה היה ברור שההגנה של קנדה תתמקד בו, אנחנו גם יודעים שדייוויד בלאט נמצא שם,
ובוודאי
שהיה לו איזה סי בעניין, והשאלה הייתה מה הצוות המסייע, מסביב לדונצ'יץ' שייתן, וחוץ מפרפרליץ' עם 22 נקודות, כל השאר לא נתנו שום דבר, ולכן קנדה גם ניצחה אותם.
תראה, היו היום בכל מקרה שני משחקים הרבה יותר צמודים, לא בתוצאה הסופית אולי, גם בתוצאה הסופית, לפחות לטביה גרמניה, מאשר אתמול, כי אתמול זה היה שני בלו אאוט, סרביה ממש...
גם קנדה סלובניה היה 50-50 במחצית.
כן, בדיוק. עכשיו... אני בבוקר באיזשהו מקום היה ויכוח או לא ויכוח או תחזית, והוויכוח היה האם לאורך כל האליפות אדון קופמן שאיננו פה היום מתקף אותי, איך לא מצליחים לשמור על דונצ'יץ'. אז יש שתי שיטות, שיטת ה-NBA ששמים עליו שחקן אחד, ושיטת אירופה, אמרת דייוויד בלאט, לא רק דייוויד בלאט, אבל דייוויד בלאט שהביא מאירופה, ללכת עליו עם שניים, להוציא מנו את הכדור ולראות. עכשיו, בנבחרת סלובניה, זה קיצוני שהשחקנים העוזרים הם פחות טובים, חוץ מפרפליץ', אף אחד מהם והסנטר שלהם האמריקאי המתאזרח, משמו שהוא טובי, שהוא שחקן יורוליג, כל האחרים הם לא שחקנים ברמה הגבוהה באירופה, וזה בסוף הכריע, כי גם לוקה נפל בסוף מהרגליים, אלה שקיבל פאול טכני שני, והרחיק
לא,
אותו.
תראה, אבל... לא רק שהוא נפל מהרגליים, גם העובדה שכל הזמן שלחו עליו שני שחקנים, ושיחקו איתו אגרסיבי. כן. זה לא הגנה
שהוא נתקל בה. התישו אותו.
זה לא הגנה שהוא נתקל בה ב-NBA. עכשיו, כשהתישו אותו, הוא היה כבר עייף, ועוד מכה, ועוד מכה, ופה כן שרקו, ופה לא שרקו, בסוף גם איבד את הראש, וקיבל את הפאול טכני השני. אוקיי, לדעתי שהוא עזב את המשחק, המשחק היה גמור בלאו הכי.
נכון.
אבל לוקה, תראה, לוקה, אנחנו אומרים, אתה יודע, הוא עשה 26 נקודות, ולעשות 26 נקודות מול ההגנה הזאת שהייתה לו.
זה כמו 46.
היום, בטח, זה כמו משהו כזה, ספרות כאלה במשחקים, בטח ב-NBA או דברים כאלה. ההגנה הזאת שיש פה באליפות הזאת, זאת הגנה אירופאית, ופה השיטה היא הרבה יותר קשה לשחקן אינדיבידואלי להצליח. מה עוד? שלוקה הוא סוג מאוד מסוים של שחקן, כי למשל בוד עמד מולו שי גילגס אלכסנדר, כן. לדעתי ה-MVP של הטורניר עד עכשיו, 31 נקודות.
השאלה מה הוא יעסק אם הם יגיעו לגמר, ואם הם יגיעו נגד האמריקאים או נגד הסרבים, ומה הוא יעשה?
תראה, שני דברים. קודם כל, הוא יותר חתולי מדונצ'יץ', הוא הולך יותר
לסל. לא, אבל יש לו גם עזרה יותר טובה.
ובדיוק, יש לו צוות מסייע ברמה הרבה יותר טובה. היום ברט עם 24 נקודות. יש להם קבוצה שגם רצה, יש סגנון. כל קבוצה שתיתן לאמריקאים ולקנדים לרוץ, תפסיד להם. אלה קבוצות שרצות, יש להם את זה מהבית, מה-NBA, משחק ריצה, משחק עם רמה אתלטית גבוהה של הקאדר בשתי הקבוצות האלה. וקשה לשחק איתם שנותנים להם את זה.
תראה, הגרמנים הם היחידים שלא הפסידו אף משחק. באליפות כזאת,
אתה צריך להפסיד
ולא שזה יהיה במשחק נוקאוט, ואתה צריך לדעת איך להתנהג אחרי הפסד ואיך להתנהג אחרי ניצחון. ראה ליטה אחרי הניצחון על האמריקאים שחגגו והשתקרו, ואני מכיר את זה, גם אני לא הצלחתי לשכנע כמה פעמים את הקבוצה שלי, את הנבחרת שלי, שזה משחק קשה, והיו כולם עם הראש בשמיים, וזה קורה לכולנו, אבל בוא נראה עכשיו, האם הסרבים יכולים לנצח את האמריקאים או לי?
הסרבים משחקים עם הקנדים.
הסרבים עם הקנדים, כן.
ארצות הברית עם גרמניה, תראה, בוא נגיד, היה יומן, ממש לפני האליפות, היה משחק אימון בין שתי הקבוצות, גרמניה הובילה כבר ב-16 נקודות. ואבו דאבי
זה היה, אני חושב, לא?
משהו כזה, גרמניה הובילה ב-16 נקודות, וממש בסוף האמריקאים הפכו את המשחק והצליחו איכשהו לנצח. אז אם יש קבוצה שיכולה לעמוד מול האמריקאים, זאת גרמניה. אני לא חושב שהם פייבוריטים, אני חושב שהאמריקאים עם האתלטיות שלהם פייבוריטים יותר, אבל גרמניה יש סייז, יש להם את האחים וגנר.
כן, שהיום היום, היום הבכיר חזר אחרי פציעה ארוכה.
כן, פרנס, כן. ויש את איוס ויש את שרודר, יש להם שחקנים גם פיזיים, גם אתלטיים. יש להם, אני חושב שזאת בכלל נבחרת גרמניה אולי הכי טובה שאני זוכר. אני זוכר נבחרות גרמניות הרבה שנים, כי יש פה גם חמישייה טובה, גם צוות מסייע טוב, וגם קבוצה שרצה, נבחרת שרצה כבר כמה שנים ביחד, כך שיש כימיה שאפשר לבנות אותה רק מזה שמשחקים יחד, ולא מאימונים או דיבורים. זה משחק מאוד מאוד מעניין. סרביה, קנדה, סוג אחר של משחק. אני חושב שהקנדים פייבוריטים בגלל היכולת האתלטית שלהם. סרביה, כבר ראינו, יש להם איזושהי בעיה בעמדת הרכז, יוקיץ' הוא בעצם הרכז הטבעי היחידי שיש להם, הוא נותן אליפות נהדרת, כולל אפילו בנושא הקליעה, שזה לא יפיין אותו תמיד כל הקריירה, אבל אחרי זה כשהוא יורד לספסל, אז הוא אברמוביץ' או גוטוריץ' הם לא בדיוק רכזי משחק
כן, אופטימליים. אבל אברמוביץ' נותן אנרגיה חבל על הזמן.
הלחץ שלו על הכדור, כמו שראינו בפרטיזן, הוא והיה מדר בפרטיזן, היית צריך לעבוד קשה בשביל לעבור את החצי אצלהם.
טוב, נקבע היום עוד דבר, שסרביה וגרמניה במשחקים האולימפיים בישירות, לא צריכים לעבור את הטורניר מוקדמות.
גם ארצות הברית וקנדה.
ארצות הברית וקנדה, כן, מה...
זה מדבר על אירופה.
מאירופה, וכי באירופה הרבה נבחרות רוצות להגיע לאולימפיאדה, ומספר המקומות קטן, וצריכים עכשיו לעבור טורניר מוקדמות, ועכשיו נכון, מתחילה נכון. גם מלחמה על מי בערך אותו.
נכון, תראה, קודם כל נקבע היום שהדבר היחידי שנשאר לשחק עליו זה על התואר.
כן.
כל הכרטיסים חולקו, גם הכרטיסים לטורניר המוקדם.
לא, גם על מדליית כסף והרד משחקים.
כן, כן, נכון, 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 אתה צודק, נכון, אבל בסופו של דבר, אני חושב שלפחות עד עכשיו, למרות שההתחלה הייתה קצת צולעת, עם משחקים, עם תוצאות גבוהות, עם כמה קבוצות שאולי לא צריכות להיות שמה, אבל קיבלנו, אני חושב, אליפות עולם, באמת...
מדהימה, מדהימה.
מדהימה, הרבה מאוד משחקים יוצאים מהכלל, הרבה מאוד שחקנים איכותיים, היה כיף לראות, וחבל
שזה עוד... ובסוף האמריקאים לוקחים? זה...
מה?
בדרך כלל אומרים משחקים 90 דקות,
והגרמנים משחקים. והגרמנים מנצחים.
או משחקים 40, אולי 40.
משחקים 40, והאמריקאים לוקחים. אבל ככה זה היה במשחק ההכנה. טוב, אנחנו נמשיך להתעדכן כמובן. אז ארצות הברית, גרמניה, סרביה, קנדה, זה מחר.
זה ביום שישי.
ביום שישי.
מחר יש משחקי
דיון. ביום ראשון הגמר.
יפה. טוב, נמשיך להתעדכן. מולי קצורין.
בכיף.
מאמן נבחרת הכדורסל לשעבר. ביי, תודה לך.
ביי, ביי.
אתם מאזינים לספורט עם לירן שכנר וצביקה שרף.
חזרנו, עוזי דן הארץ, מה העניינים?
עדר, מכיר לך מזל טוב.
תודה רבה, תודה רבה. סוף סוף מישהו שמכיר אותי.
לא ידעתי אם אמרו בזה, אבל אתה יודע, כאילו, אם אתה, לא, גם לא ידעתי שאתה מגיש היום, אבל כאילו, כן.
תודה.
איזה מולדת צביקה, תאחל לו מזל טוב.
לא, צביקה יחלי, מה זה?
אני כבר פגשתי אותו.
יחלי קפה ליום הולדת.
השבוע כבר פגשתי אותו ביום צילומים בשמונה בבוקר, אז זה לא ככה.
נכון, רואים, מתראים.
אנחנו אנשים עובדים, לא...
טוב, עוזי, בוא נתחיל, קודם כל, עוד מעט נעבור לרומנים, בוא נתחיל עם מנצ'סטר יונייטד. היום הגרוע ביותר בתולדות החברה, בתולדות...
המניה.
בתולדות המניה, בדיוק.
תשמע, אתה יודע, אני לא אוהב את הקטע הזה שקבוצת כדורגל, אתה יודע, מנפיקים אותם בבורסה.
אבל הנפיקו אותם.
לא, זה נכון. אני אזכיר לך שרונלדו הגיע ליובנטוס, המניה עלתה באיזה משהו, כאילו זה היה נראה שהנה כל מי שיש לו מניה של יובה, שיחק אותה בסוף, זה עשה גם את הדרך ההפוכה. מנצ'סטר יונייטד כבר... כמה זה? 10 שנים מאז שפרגוסון הלך. כבר שנים מדברים על זה שהגלייזרים ימכרו, כבר דיברו על הסעודים ודיברו על זה. מנצ'סטר יונייטד היא עדיין, למרות שעשר שנים לא לקחו תואר, למרות כל הצרות וכל הבעיות, היא עדיין לא רק מועדון הכדורגל, קבוצת הכדורגל הכי יהודה באנגליה, ויקום מועדי ליברפול, ויקום מועדי צ'לסי, ויקום מועדי ארסנל, יכולים להגיד מה שהם רוצים, אני לא אוהב, אני בתור אוהד ליץ, מאוד לא אוהב את מנצ'סטר יונייטד, אבל זה המצב. והיא עדיין אחת מקבוצות הכדורגל הכי יהודות בעולם, וזה הקטע שזאת אומרת שכל בעיה, כל תחילת עונה לא טובה, נוכחים שחקנים, סיפור של מייסון גרינווד,
מגווייר ככה. אבל ככה?
לא, אבל יש לי שאלה אחרת אליך. הגלייזרים, כמה הם מושכים כל שנה דמי ניהול?
הגלייזרים עכשיו הפסיקו למשוך, אבל במשך כמה שנים טובות...
הם משכו הרבה.
הם משכו דיווידנדים, הקבוצה...
הייתה על הפנים.
על הפנים, והם, תראה, גם לקחו הלוואה בזמנו, זאת אומרת, אבא שלהם בעצם.
בשביל לקנות.
לקח הלוואה בשביל לקנות בריבית מטורפת.
ברור, הם אף פעם לא מביאים את הכסף מהבית.
וגם שמנצ'סטר יונייטד, שבסופו של דבר, מועדון...
למה להם?
שנמצא בטופ 3-4 מבחינת שווי בעולם לצד ריאל ברצלונה ובייר מינכן, מנצ'סטר יונייטד בדרך כלל מקום שלישי, הם באמת, הם החזירו הלוואות, זאת אומרת, הקבוצה מבחינת מצב כספי, מבחינת הכנסות מול הוצאות, גם כשהיא לא זוכה בתארים, הרי בדרך כלל היא כן בצ'מפיונס ליג, וממשיכה למכור כרטיסים, ובמנצ'סטר יונייטד יש עדיין וויטינג ליסט לאולד טראפורד למינויים, זאת אומרת, זה קבוצה עם בסיס...
גם בשנים שהיא כבר לא...
לא משנה, אני אומר, זה קבוצה למרות זאת, עם בסיס כלכלי מאוד רחב, בדיוק כמו שליברפול היו במשך, צעדו 20 שנה במדבר, ועדיין היו קבוצה מאוד פופולרית, אבל הם ביחד עם הריבית המטורפת על ההלוואות ועם הדיבידנדים שהם משכו, אז כן, הם פגעו מאוד בקבוצה. הירידה עכשיו היא גם בגלל העובדה שהיה די ברור שהנה הנה הם מוכרים את הקבוצה, או לסעודים או למיליארדר הבריטי שברח לי השם שלו, שהיה גם הבעלים של ניס וכולי.
אבל הסעודים נגמר הכסף.
לא, אבל הסעודים לא נגמר הכסף, הם החליטו שהם מסיימים את הכסף שלהם בצורה אחרת. הרבה פעמים, אתה יודע, כאילו, סיפור של מניה, זה מימוש כתומן, הבינו שמשהו לא יקרה, או הבינו שמשהו כן יקרה, אז זה לא צריך לקרות, או לא, כדי ש...
לא, האבסורד הוא, הרי, אני שואל אותך עכשיו, אם עכשיו המשחק מול ארסנל מסתיים בטקו, אז המניה הייתה יורדת פחות? זה קשור?
אני חושב שברמה מסוימת, ברמה מסוימת כן, אבל זה, אתה יודע, זה קצת כמו מלח לסלט. אם הסלט שיחינו לך במסעדה לא שווה שום דבר, גם אם תוסיף לו מלח ותתבלן אותו, הוא כנראה לא יהיה ברמה גבוהה, אבל יכול להיות שזה היה יורד פחות, אבל הסיפור הגדול זה לא רק התוצאות. ברור שאם מנצ'סטר יונייטד הייתה לוקחת בעשר שנים האחרונות ארבע אליפויות, זה היה נראה אחרת. הסיפור הוא גם הכדורגל, אבל אני חושב שבייחוד הניהול או חוסר הניהול של הגלייזרים, שצריך להגיד, אתה יודע, לנו מותר להגיד, יהודים אמריקאים שלא אוהבים כדורגל.
מדהים, והאוהדים מרגישים את זה.
ברור, ברור.
וזה מתחיל להיות, אתה זוכר, אני נתתי את הדוגמה פה לפני כמה ימים של מייק אשלי בניוקאסל, שהאוהדים פשוט תאהבו אותו.
נכון, ובסוף הם גרמו לו.
אבל הוא איש עסקים גאון, הוא מחר.
אבל מייק אשלי זה בן אדם, זה בריטי שאתה יודע, גדל בניוקאסל, לפחות עד את הקבוצה מזה. פה אתה מדבר על אנשים שקנו את מנצ'סטר יונייטד, זאת אומרת, ירשו את מנצ'סטר יונייטד, אבל אבא שלהם קנה את מנצ'סטר יונייטד, זאת אומרת, זה בדיוק כמו שאמרי ואחרים קנו את ליברפול, זה עסק.
נכון, אבל אותך אני שואל, לכן אוזיל, אז אני שואל אותך, מה רוצים מהם? הם אנשי עסקים, שהאוהדים, שיקפצו להם אוהדים, הם בסוף.
אבל בסוף כדורגל,
אוהדים לא רוצים אנשי עסקים.
בדיוק.
רוצים שאוהד
את
הקבוצה ויחשוב כמו אוהד.
אבל אני שואל אותך, אתה עכשיו גלייזר, אתה מחכה למחיר הנכון, לרגע הנכון, המסע ומתן.
אם בעשר שנים של הגלייזרים, מאז שפרגוסון עזב, היו לוקחים צ'מפיון ליג אחד, או לוקחים אליפות באנגליה, הם עשר שנים הולכים במדבר.
בסוף, קבוצת כדורגל, זה לא השחקנים שלה, זה לא המאמנים שלה, זה לא המנהלים שלה, זה קודם כל האוהדים שלה. השחקנים מתחלפים.
גם ההולנדי התחילו לספור את שעותיו וימיו.
בסדר, אבל אתם מדברים...
אני חושב שדווקא תנח, זאת אומרת, הוא כן יש, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל יש תהליך במנצ'סטר יונייטד, ואני חושב שהוא מאמן שכן מתאים להבדיל מסולשייר ואחרים.
אם מנצ'סטר הייתה יכולה, זה כבר לא יקרה, הייתה מביאה את גוורדיולה. זה מה שפרגוסון רצה מההתחלה. שגוורדיולה יהיה המחליף שלו.
היה זה שמינה את דיוויד מויס.
כן, כי אז גוורדיולה לא היה פנוי.
אבל אני מתכוון למשהו אחר, ברור, אתם מדברים על הצד הנכון, על הצד ההגיוני, אבל בואו ניכנס לראש של שני אנשי העסקים האלה,
יותר משניים.
לא משנה, הקבוצה הזו שמחכים בסוף, לכסף הנכון, למחיר הנכון.
הם מבחינתם עושים את מה שנכון.
בדיוק, ברור.
בסדר, אבל, בסדר, אבל אתה יודע.
כי אתם שואלים, כולם שואלים למה לא מוכרים, מחכים למחיר טוב.
נכון. הם מבחינתם, כן, הם רוצים למקסם רווחים, למזער הפסדים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אבל אוהדי מנצ'סטר יונייטד,
סובלים, נכון, סובלים, ועוד...
זה מנצ'סטר יונייטד, זה קבוצה שרגילה להיות בטופ, ואתה אומר, אוקיי, פרגי הלך, זה באמת, זה חור ענק שקשה מאוד למלא אותו, אז 2, 3, 4, 5, 6, לא יצליחו.
מה זה רגילה? תקשיב, זה המותג הכי חזק עדיין בכדורגל האנגלי, אתה יודע, עשו עכשיו... עשו עכשיו סדרה על הפרמייר ליג, על העלייה שלה. כל הפרקים סביב מנצ'סטר יונייטד, זה מדהים.
זה בדיוק מה שאני אומר, גם עשר שנים בלי זה. מנצ'סטר יונייטד זה השם הכי חזק בבריטניה, זה אחד השמות הכי חזקים בעולם. אתה הולך, תקשיב, אני, אתה יודע, אני מטייל בעולם שלישי, אתה רואה עד היום יותר חולצות של מנצ'סטר יונייטד בכל מיני חורים באפריקה, מאשר של צ'לסי, של ארסנל, של סיטי, עם כל הכבוד.
גם של ליברפול,
וגם של ליברפול, בדיוק. בדיוק, מנצ'סטר יונייטד זה מותג עצום, זה שם ענק, וככל, אתה יודע, ככל שמועדון, לא סתם מתעסקים, ברצלונה היו במשבר שנתיים שלוש, כל הזמן התעסקו בברצלונה, בגלל שזה מותג כל כך גדול. אותו דבר אצלנו, אם מכבי תל אביב או מכבי חיפה, כשהם בצרות, מתעסקים בהם לא פחות מאשר שהם מצליחות, כי זה מותג מאוד
חשוב אצלנו. טוב, נחיה ונראה מה קורה איתה, בואו נדבר על הרומנים. נבחרת רומניה, שבת.
דבר רק על הרומנים, על הישראלים דיברנו מספיק.
דיברנו כמעט שעה על נבחרת ישראל, תן לנו שלוש דקות על הרומנים.
רומניה, מי שזוכר את, את נבחרת רומניה של שנות ה-90, שהגיעה לרבע גמר מונדיאל והדיחה את ארגנטינה עם חאג'י וכולי, מאז הם בירידה, ולמרות קצת, בואי נצטרך מספר, נבחרת רומניה ב-1997, זאת אומרת כמה שנים אחרי המונדיאל הכי מוצלח שלהם, ואחרי שהיו ביורו 96 ולפני זה, הם היו בדירוג של פיפה, שנכון, הוא לא מדע מדויק, אבל הוא כן נותן אינדיקציה, הם היו מקום שלישי בעולם. שלישי בעולם, אז אולי הם לא היו נבחרת השלישית בטבעה, אבל בוא נגיד שהם היו בטח טופ 10 בעולם.
כן, אבל הכדורגל והספורט בכלל, בכל הארצות, מה שקראו פעם, מזרח אירופה, ירד מהתקציבים, בניהול, ברמה.
אין ספק, אין ספק. גם הכסף, אגב, כי זה היה הרבה... וגם דור הזהב של חאג'י והחברים שלו כבר לא קיים. עכשיו תראה, יורדנצקו שהיה מאמן, היום הבן שלו מאמן את נבחרת
רומניה. זה גם מאפיה.
יכול להיות. וחאג'י שהיה גם מאמן בעצמו ושבור של התאחדות. היום הבן שלו, יאניס חאג'י, כן. שמשחק בעל הבן, שנחשב כישרון מאוד גדול, אבל הילד כבר תכף בן 25.
והבן של לוצ'סקו מאמן בפאוק, ולוצ'סקו מאמן בדינמו קייב.
לא, מה שאני אומר, זה כמו ש... אתה יודע, זה, כמו שלצורך העניין, הבנים של מיקי ברקוביץ' לא הגיעו לדרגה לגרד את האבא שלהם, בדרך כלל שחקן גדול או מאמן גדול, אם הבן שלו נמצא, זה לא מגיע לרמה הזאת. אז רומניה של היום, זה יורדנס וחאג'י, אבל הבנים של ורומניה היא נבחרת בינונית מאוד. זאת אומרת, יש לה שחקנים פה ושם בליגה הספרדית, אבל בריו ויקנו
באיטלקית השנייה,
כן, אבל
יש להם יותר ליגיונרים מאשר לנו? אנחנו קשה להתחרות איתנו, יש לנו בבלגיה, אנחנו שולטים.
יש, זה לא של מספר הליגיונרים, מדינה שהליגיונרים שלהם כמו שלנו, רובם ככולם משחקים בקבוצות קטנות.
בדיוק, אין להם אפילו ראש יצא כזה.
זה שמישהו משחק בעלבי צוריה והקנו או גנוע, וואלה, מנור סלון משחק בטוטנאם. זאת אומרת, הקטע הזה, אני חושב שישראל מבחינה הזאת, יש לה הזדמנות. רומניה, אנחנו מדורגים שנים בבית, רומניה שלישי, מבחינת הדרגה. אנחנו פחות או יותר ברמה של רומניה, אנחנו נאבקים איתם. המשחק הזה סופר חשוב.
סופר חשוב וסופר פתוח.
ופתוח, וצריך להגיד שיש כמובן יהיה עוד גומלין בארץ, אבל זו הזדמנות שנבחרת ישראל. אני אמרתי גם...
אבל קופמן אומר וצודק, ואני לא אקח את המילים של מליניאק ובצדק, שכמו שאנחנו מדברים על הרומנים, הרומנים יושבים ואומרים עלינו, זה צ'אנס גדול,
צ'אנס
גדול מאוד בשבילנו, רומניה לחזור לאליפות אירופה,
לגמרי נכון, הבית הזה שאנחנו מדברים עליו בצדק, כהגרלה קלה, גם שוויץ מהדרג הראשון, יחסית לקשר הנבחרות, אותו דבר אומרים השוויצרים על רומניה וישראל, אותו דבר אומרים הרומנים, זה נכון, ועדיין, נבחרת ישראל יש לה פה באמת, אני אמרתי, גם אצלכם וגם מקומות אחרים, עוד אחרי הגרלה, אחרי ישראל, לדעתי, תהיה ביורו. יש לנו פה הזדמנות, ואנחנו לא נקבל עוד
לא, יש לנו אחר כך את המשחקי, אם לא נעלה מפה, יש לנו את
האומות. יש לנו את האומות. זה גם חלק מהעניין. אנחנו תופסים את רומניה בזמן טוב.
כן.
אפשר להגיד גם שהם תופסים שוב, שהם תופסים אותנו,
אבל באמת, שורה תחתונה, זו נבחרת בלי כוכבים גדולים, וזו הזדמנות עבורנו.
טוב, מה התחזית שלך, עוזי, ליום שבת?
אחד אחד.
אחד אחד? קנינו. עוזי דן הארץ, תודה.
ביי.
סלם מרגי, אל מונדו, מה העניינים?
מה נשמע, חברים?
תשמע, הלם. חורכי וילדה הולך הביתה.
סליחה?
אתה היית באלה מהפיתורים?
לא, אבל תשמע, זה הנשיקה עם הכי הרבה השלכות בהיסטוריה של ספרד.
רק נגיד למי שלא מכיר, 8 שנים בתפקיד, פחות מחודש אחרי שזכה.
מאמן נבחרת הנשים,
שזכה במונדיאל, פוטר. למה?
כן, פוטר. קודם כל, בילדה צריכים לזכור שהיה לו הרבה בעיות עם הרבה שחקניות של נבחרת ספרד. לא קשור למשהו מיני או משהו כזה, אלא משהו יותר לנושא מקצועי. וחלק מהשחקניות האלה שכתבו מייל נגדו, לא הגיעו למונדיאל שבסוף ספרד נזכתה. ומה שבאמת מדהים, שבילדה, שהוא איש של רוביאלס, הנשיא כבר המפורסם של הכדורגל הספרדי, אקס כדורגל, מה שהוא עשה זה ש... לפני שבועיים במסיבה עיתונאים או בספיט של רוביאלס, שהוא באמת תקף את כולם, ראו שהוא והמאמן שנבחרת של הבוגרים, של הגברים, נשאו כפיים ממש, וזה היה מה שחסר. והיושב ראש החדש של התאחדות הכדורגל הספרדית הזמני החליט אתמול
פרש אותו ואמר לו נגמר. רוביאלס נמצא או לא נמצא?
לא, 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 לא. מי שההחלטה זה של מי שהיה במקום רוביאלס, כן, שזה היד הימני של רוביאלס. ומה שמדהים, שאם ב-20 באוגוסט היה את הגמר, בספיץ של רוביאלס מול כל העולם, כי באמת זה נושא שב-CNN יש כותרות על זה, רוביאלס דיבר ואמר שבילדה יחדש את החוזה, ויקבל יותר כסף, משהו כמו 500,000 יורו נטו לעונה, ושבועיים אחר כך הוא הולך הביתה.
רגע, אבל פה תפס אותי משהו אחר.
נו.
גם מאמן הגברים וגם מאמן הנשים מחו כפיים.
אז מה עם
מאמן הגברים?
בדיוק. ודלפואנטה, שזה המאמן שגם כמובן זכו בנשנס בקיץ לפני כמה חודשים, גם הוא תפסו, המצלמה תפס אותו כמה, והוא אחרי כל הבלגן וכל הבאמת ביקורת שהיה בספרד, מה הוא עושה, למה הוא לא תומך בבחורות, בקבוצה של אנשים, הוא עשה ואמר ככה מול ספרד, מסתכלים אמר שאני מצטער, טעיתי, אני מבקש סליחה, לא נהגתי יפה. כלומר, הוא הצליח לשמור על המקום שלו, למרות הכל.
הבנתי.
ואם ממשיכים את השערוריה, היום קרבחל, שהוא הקפטן, אחד מקפטנים של נבחרת ספרד, ברעיון הוא אמר שהוא לא יודע, הוא לא בטוח שבוא נגיד, הוא לא אמר שג'ני הרמוסו, שזה הבחורה השחקנית, עם הנשיקה אסורה, הנשיקה לא זה, אז הוא לא בטוח שיהיה קורבן, משהו כזה, וכמובן
מעניין.
כל הרשת נגדו, כן.
טוב. אבל אני שואל אותך, זאת אומרת, יש הרבה דיווחים בספרד שאומרים באמת, שגם היא תפסה אותו, שזה היה, ואז אומרים בארגוני אנשים, רק כדי לא ליפול, או דברים מהסוג הזה. מה אומרים בספרד, למרות שכבר ראינו שם בסיטואציה הזו, היא טובעת אותו הרי.
יש הרבה
היום היא הגישה תלונה.
כן, זה לפי הדיווחים, היום סוף סוף ג'ניפר הרמוסו, שהיא הייתה אחת הכוכבות באמת שנבחרת, גם בעיקר בברסה, היום משחקת במקסיקו, אז היא הגישה תלונה לפרקליטות, כלומר עכשיו באופן רשמי יכולים לתבוע את רוביאלס. הבעיה של הרמוסו זה שיש את תמונות ואפילו הכרזות שלה בחדר הלבשה אחרי הנשיקה, שהיא צוחקת, כאילו היא אומרת שזה משהו כזה לא חשוב, אפילו השחקניות בנבחרת התחילו ככה לצחוק, ויש דברים שאולי רוביאלס יכול להשתמש, אם יש בסוף משפט או משהו כזה, וכן, יש דיווחים, ויש באמת חצי ספרד עכשיו חושב שרוביאלס היה בבית ממזר והיה לא בסדר, והחצי השני אומר שרוביאלס, למרות שהוא לא איש כל כך מתאים כבר להיות הנשיא, זה לא
ראוי
לכל כך הרבה בלגן, ולהגיד שהוא עשה משהו
תקיפה. נכון, זה שהוא עשה טעות זה דבר אחד. כן, אתם יודעים, עשה טעות, אבל מכאן ועד...
פלילי זה כבר מוגזם.
זה לא. זאת אומרת, אני מסכים איתך, זה מוגזם וזה לא פלילי. טוב, סל אמרגי, אל מונדו, תודה.
רגע.
כן.
סל, מה אתה...
אני הכתב הפלילים שלך.
לא, מה התחזית שלך למשחק רומניה ישראל בשבת? התקלתי אותך.
לא, אני הייתי במשחק האחרון בירושלים של ישראל נגד אנדורה, ואנדורה הייתה, לא יודע, אני חושב שישראל תיקח, תנצח, אבל נראה לי שלא תגיע ליורו.
אם היא תנצח היא תגיע ליורו, אבל בסדר.
חכה, אתה אופטימי מדי, צביקה. סל אמרגי,
אם תנצח את רומניה נגיע ליורו.
אתה חושב? יש גם משחק בארץ. סלם ארגי אלמודו.
אם נצח בחוץ, זה נצח גם בבית.
תגיד לי, אני עדיין בדיכאון בכדורסל שלנו, מה שקרה לנו.
כן, חוסר מזל.
בפעם הבאה. סל, תודה.
ביי.
חסות ומיד פרסומות. חזרנו. טוב, אנחנו חוזרים לכדורסל, חוזרים אל מכבי תל אביב, שפותחת עונה באופן רשמי, אור שקדי, וואלה ספורט, מה העניינים?
חוזרים לאור שקדי הגדול.
חוזרים לאור שקדי.
אהלן, מה קורה?
שקדי, מה קורה?
בסדר גמור, איך אתם?
נהדר.
אנחנו עד עכשיו התעסקנו ברומניה, עכשיו אנחנו עוברים לדברים הרציניים.
בדיוק. מה קורה לקראת העונה שבפתח?
הייתה מסיבת עיתונאים היום, אין הפתעות גדולות.
לא, זה מסיבת עיתונאים מסורתית של הצגת קבוצה בתחילת שנה, מכבי התחילו עם זה לפני הרבה מאוד שנים, הם ממשיכים עם זה.
לא שמענו שם איזה משהו דרמטי, כן. חוץ מולי שימון הראשון שמדבר על זה שמשחק מספר 2 בנגד מונקו, מצביע על השופטים בצורה... אי אפשר להתעכל על זה אחרת, מדבר על זה, אבל חוץ מזה מסיבת עיתונאים מאוד סטנדרטית, עוד כאן יש מפרגן מאוד לרומן סורקין, ומה, בסוף ההצהרות גם שלא היו, הן יפות עד שעולים למגרש.
כן, זה ברור.
ואני חושב שמכבי יצטרכו השנה לספק קבלות מהר מאוד, לקטש כבר לא יהיה את ה... נכון שהייתה לו עונה טובה שנה שעברה וזה עומד בזכותו אם לא תהיה פתיחת עונה טובה, אבל אין לו את המידת סבלנות שיש למאמן חדש ולסגל חדש. למכבי תל אביב יש סגל שברובו נשאר משנה שעברה, נכון שנעצרו תיקונים ותמיד זה משנה, אבל יודעים מה הסגל הזה שווה ויודעים לאן הוא אמור לכוון, ומקום ריאלי שמכבי תל אביב ביורוליג הוא באזור הפלייאוף, הוא באזור הפלייאוף, אני לא אומר מקום 1-4, אבל נגיד 5 עד הפליין 10, זה...
השנה גדל, הפליין זה כבר ל-10 מקומות, ולא עד מקום 10, ולא מקום 8.
אם מכבי תל אביב לא תהיה השנה, אפילו בפליין, זה כבר חד משמעית אכזבה. חד משמעית.
כן, אבל, אבל, אבל לפי מה שמסתמן ולפי כל מה שכל אירופה, אז נכון שמכבי תל אביב חושבת שהתחזקה, אני לא בטוח, אבל יכול להיות זה תלוי, הקו האחורי שלה הוא פנטסטי והוא נפלא, וזה שהשאירו אותו זה באמת היה הפעולה הכי, הכי מתבקשת והכי נכונה. הגבוהים, אני לא בטוח שיכולים לעשות את הצעד שמכבי הייתה צריכה לעשות קדימה. ההשתפרות של סורקין היא מדהימה, וסורקין הנבחרת ישראל, כמה שהיא עשתה לכולנו כאבי לב, זה עשה לו את השירות הכי טוב, כי הוא עשה באמת קיץ מדהים, אבל כל אירופה מדברת על זה שהיורוליג כולו, כולל הקבוצות שנכשלו בשנים הקודמות, הלך קדימה, קפץ נכון, קדימה.
אבל צריך עדיין לזכור שיש ביורוליג חוד 3-4 קבוצות שהן עדיין חלשות. יותר מהאחרות.
3-4 זה בשנה שעברה היו 10 חלשות.
נכון,
3-4. 3-4, אלבה ברלין נשארת חלשה, ווילרבן נשארת חלשה, אי אפשר לברוח מזה. אני לא בטוח שביירן מינכן, למרות שבא לעשות, אני לפי ההחתמות שלהם.
אני חושב שביירן נערכה אחורה.
כן.
כמה שוולנטיה עשתה פה ושם החתמות, עדיין...
אז זה הארבע הלא טובות, אבל פנתינייקוס
התקדמה, אני מסכים איתך,
פנתינייקוס התקדמה, כוכב האדום ופרטיזן יהיו טובות, מילאנו, לא תהיה מילאנו של שנה שעברה, הנדולו, פנרבחצ'ה, אולימפיאקוס נשארה חזקה, מונקו לא נחלשה. מונקו לא נחלשה.
ועדיין למכבי תל אביב יש נשק אחד מאוד משמעותי, וזה יד אליהו.
נכון.
שאם מכבי תל אביב...
לא, אני לא אומר משהו רע, אבל להגיד שפחות מפיינל פור זה כישלון, זה לא נכון.
לא, לא אמרתי פחות, אמרתי פחות מפליין.
ברור. בעשר מקומות הראשונים, מכבי חייבת להיות.
נכון, ופחות מזה, אני לא הייתי אומר כישלון, כי עדיין היו לי מפעל חזק מאוד, אבל זה תהיה אכזבה. ומעניין מאוד לראות, מכבי יש לה 7 זרים, יש לה מקום עדיין, אני חושב תיאורטית להביא עוד אחד, אני חושב שיפתחו את העונה, יראו איפה צריך להתחזק.
כן, יש ויכוחים על זה בפנים.
הפתיחה של היורוליג נמצאת צמודה מאוד לפתיחת העונה לפתיחת העונה ב-NBA שמשחררים שם שחקנים, ובדתי אז אנחנו נדע אם מכבי יתחזק או לא.
אז בכל הקבוצות האחרות ביורוליג, או ברוב הקבוצות האחרות ביורוליג, השנה יותר מתמיד החתימו מה שקוראים פליטי NBA, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת פליטי, אבל זה שחקנים שאפילו כאלה שנבחרו גבוה בדראפט, שלא כל כך הצליחו ולא מצאו את מקומם ב-NBA, ויש עוד קבוצות שמחכות יחד עם מכבי לתאריך הזה, נדמה לי שזה 15-16 לאוקטובר, שעושים את הקאטים ב-NBA, ואז נראה, כל קבוצה יחד תתחזק, השאלה באיזה תפקיד מכבי תלך.
נכון, זה יכול
להיראה
לפי המשחקי הכנה ופתיחת
העונה,
מה בדיוק חסר שם.
אבל אל תשכח גם שבתיאוריה, גם הליגה, כלומר ההתחזקות וההתעשרות של הפועל תל אביב והפועל ירושלים, גם הולכת לתת פה פייט.
נכון, אני חושב שמכבי, לעומת הסגל של האחרות, יותר טובה, משמעותית, ו... נכון, שאנחנו התקלנו שנה שעברה על מכבי בפתעת הגביע, זה לא היה אליפות חד משמעית, אבל עדיין אני חושב שהם קצת יותר טובים, ולדעתי עם הנשק העיקרי שיש להם בליגה, וזה טורקין וג'י קוהן וטי ברטולומיאו, המצב שלהם טוב.
טוב, בשביל זה ירושלים נלחמת על ההתאזרחות של קריגטון, כן.
טוב, אנחנו נמשיך להתעדכן, אתם יודעים, רק תחילת ספטמבר.
כן, שלא התעדכן. מתי מתחיל גביע ווינר?
השמינית גמר בשבוע, יום חמישי הבא.
זה עוד מוקדם, מתי הקרבות הגדולים?
מכבי נכנסת ב-26 ברבע גמר, ואמור להיות, ואם לא יהיו הפתעות, ב-28 יומיים אחרי זה יש כבר דרבי.
כן, אבל עוד קודם יש למכבי שני טורנירים בחול, ולהפועל ירושלים כן, יש טורניר
בערב,
בחול.
בערב ראש השנה,
ויש פה טורניר תל אביב, שהפועל תל אביב, הפועל ירושלים.
בדעתי ערב ראש השנה, מכבי נגד פנרבחצ'ה ברודוס.
כן.
יהיה מעניין לראות.
אוקיי.
אוקיי, אור שקדי, וואלה ספורט, נמשיך להתעדכן, תודה.
ביי ביי.
חזרנו, אנחנו עם יושב ראש בני סכנין, אבו יונס, מה העניינים? סליחה, אנחנו עם עמית נאור, אוקיי, אנחנו... צריך לחד, אתה מבין מה קורה בימי הולדת, פתאום מאבד את השמיעה.
אתה עוד לא התאוששת ממה ששתית, ממה ששתית.
בדיוק, אתה פה השקטע אותי. עמית נאור, מה העניינים?
תהוריים טובים,
אני יודע. תדע לך שלהיות יושב ראש בני סכנין, אבל זה לא רע בכלל. אבל נדבר על זה.
כן, בהזדמנות.
בדיוק. טוב, אליפות ארצות הברית...
נו, העסק מתקרב לסוף.
העסק מתקרב לאן שידענו שיגיע, לא? כן. אין הפתעה.
עכשיו יתחילו הפאולים,
מה זה אומר?
כן. נובק פירק את טיילור פריץ' אתמול, במילה של מרכזי.
אז לא היה פאול.
נכון, ועכשיו מחכה לו שלטון, שגם הוא כנראה עוד לא יצליח לקלקל לנובק את הדרך, דווקא בצד השני יש מוקשים.
מי, אלקרזי?
אלקרזי יעבור היום כנראה זרב, כי זרב שם עייף מהחמש מערכות עם סינר, אבל מזל שהקוף לא שם, כי הוא צורק עליי כל פעם, אבל מדבדב שם בא מהחושך, לא שמים לב אליו, ומדבדב בא והוא מסוכן, והוא לא עייף, כמעט הוא לא התעייף בטורניר הזה, והוא בכושר טוב, והוא יעשה שם צרות צורות. כולם רוצים אלקרז נובק בגמר, סיכוי טוב שזה יקרה, אבל הפאול יהיה שם, כמו שבנשים דרך אגב, הפאול יבוא מהכיוון של מדיסון קי, שאף אחד לא סופר אותה.
איך הטורניר בינתיים עבור נולה? מבחינת רמת הטניס.
היה לו משחק אחד שהוא היה בפיגור 2-0, כל היתר הוא עשה די בקלות.
יצא מזה, אתמול, תשמע, בחום של... שאלתי את פריץ אתמול, אחרי המשחק מה קרה, אומר לי, אין, זה היה חם, זה אי אפשר היה לשחק.
נו, מה, ולנולה זה לא היה חם?
לא, בגיל 37, הוא מתמודד עם החום, והוא בוכה לי, כן. אז כן, זה נובק, אז לזכותו יאמר, אז הוא פשוט היה אדיר אתמול. זהו, היום יש לנו בצהריים את רובלב נגד מדוודב, חום אימים.
רגע, הגמר הוא ביום ראשון בלילה, ראשון, בין ראשון לשני פה?
נכון, ראשון גברים, שני ושבת אנשים.
אז אנחנו לא נתנגש עם גמר אליפות העולם בכדורסל.
לא, לא, יש לך דרך, בערב אתה גמר את סלם כדורסל, ואחרי זה אתה תוכל לראות את הטניס, כן.
כן, הגמר שעון ארצות הברית 4 אחרי צהריים, נכון?
נכון, 11 בלילה אצלכם, כן.
11 בלילה, זה נהדר, זה בול על אחרי הכדורסל. אבל דיברת על נובק, לא על אלקרז. אתה אומר אתה צופה נפילה.
בינתיים הוא מטייל, וזה מסוכן.
זה מסוכן עבורו, אתה אומר.
כן, הוא לא נאלץ, חוץ ממערכה אחת שיש לי אבנס, הוא לא נאלץ. את השרירים, בואו נראה מה עכשיו שהגענו למאני ליין, נראה מה יקרה שם.
אבל אתה קולט שהבחור הזה עשוי מחומרים אחרים? חומרי, אתה אומר לי, אז זאת אומרת, אתה אומר לנו, יכול ליפול, יכול זה, זה מסוכן שמנצחים כל הזמן.
אדיר, מעולה, נפלא, היחיד שהוא מתמודד מולו זה נובק בגיל 37. אין לו לא את רפה ולא את רוג'ר ולא את דל פוטרו ולא את כל החבר'ה האלה.
לא, אבל מבחינת החוזק המנטלי, זה באמת משהו אחר. זאת אומרת, למה אתה מתכוון שאתה אומר מסוכן? מסוכן לנצח כל הזמן.
תראה, גם אתה יודע, גם יבואו פציעות בדרך וילמדו איך לסרק נגדו, אבל בסופו של דבר, בוא לא נשכח שאתה, you're as big as your opponents. וכרגע הוא מקבל את נובק בגיל 37, אתה יודע, עם כל הכבוד. ולכן, כן, הוא עושה את העבודה שלו.
כן, אבל נובק, שהוא נכון שהוא בן 37 והוא פנומן, הוא עוד לא בשלב של הירידה. בוא נאמר, ייקח עוד שנתיים, שלוש.
הוא לא דומה למשהו, זה אפילו לא, חוץ מהשם,
כן.
זה לא דומה לשום דבר שהיה לפני 5, 6, 7, 8 שנים, או 10 שנים, או 12, שמתמודדו שם רוג'ר ורב, חוץ נכון. מהשם, אין שום דבר דומה.
נכון.
והוא שיפר כמה דברים הכל, אבל היכולת הגופנית, אתה יודע, תשמע, בגיל 37 לעשות את הסטרצ'ים שהוא עושה, אתה אחר כך, אתה יודע, הולך לבית הבראה, להחלמה, אחרי כל סטרץ' כזה. והוא פשוט, תשמע, נובק מדהים, אבל זה לא, אתה יודע, זה לא נובק שלפני 10 או 12 שנה, לא מכן שום דבר. ולכן, צריך לקחת ברבון מוגבל, אין לו כרגע. חשבנו שסינר, חשבנו שרון, איפה רון בכלל, אתה יודע, הוא בכלל לא בתמונה. ואלקרס מנצל את זה בצורה בלתי רגילה. קצת מזכיר לי דרך אגב, אם אתה זוכר את השנים של פדרר, שהוא התחרה מול ספין, מול יואיט, מול רודיק, וניצח את הכל וניקה את כולם. ולקח איזה 10 או 12 גרנד סלאמים בתקופה של 3 או 4 שנים. ואז הגיעו רפה ונובק והכל נהיה יותר קשה. אז okay. עד שלא יצמח לו באמת יריבות אדירה לאלקרז, הוא ינקה את הכל.
מאחלים לו ולנו. טוב, עמית נור, פרשן ומאמן okay. טניס, נתעדכן מחר.
מה פרשן? אתה יודע, מעלה איזה תיאוריה, בוא נראה אם זה יפגע, אתה יודע.
דרישת שלום
בניו יורק. תמיד טוב לכל אחד פרשן, שום נזק לא יצא מזה.
דרישת שלום בניו יורק.
שכנר, מזל טוב, אחינו.
מזל טוב.
שמגיע, מגיע.
לא הבנתי למה נכנסת לאולפן ככה בסערה.
בוא, בסערה.
מחוץ לתוכנית. זה לא רשום בליינאפ.
וואו, מה זה? בראנו לחייתם עם אבו יונס.
כן, אתה מבין.
לא, סתם מבין, זה לא קשור.
אתה לא יודע, אתה לא יודע.
הפכתי את עמית נאור לאבו יונס.
אתה לא יודע. אבו יונס באמת סגרתי.
אתה לא יודע שאבו יונס אף פעם לא עולה בסוף התוכנית?
לא ידעתי את זה.
גם לא תמיד באמצע.
כמה שאני תמים, כמה שאני תמים.
מזל טוב, אוהבים אותך, תחגוג הערב. יאללה, זה בשבילך.
כן, הולכים לקרוא את העיר, הולכים
לקרוא את
כן. תודה, שר.
מזל טוב, חברים.
תודה.
יא.
טוב. אנחנו נמשיך לרקוד את השיר הזה. צביקה, לפני סיום, אז... המולד שלך זה בדצמבר, נכון? בדצמבר. טוב, אני אשתדל להגיב, לנקום בחזרה. אז רגע לפני סיום...
לנקמות טובות תמיד.
מה זה?
לנקמות טובות תמיד.
לנקמות נהדרות, נהדרות.
למולדת זה תמיד טוב. חגיגות בכלל זה טוב.
זה נכון.
בן כמה אתה? צעיר.
אני, לדעתי, בדיוק חצי יובל ממך.
קניתי.
אתה רואה, אבל לא נסגיר. רובם יודעים בין כמה אתה. אז זהו, אנחנו מסיימים, עורכים ומפיקים, עורך ומפיק, העורך והמפיק, שר פלסנר, אחרי לשידור ב-103 בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, גיא לשל, עורכים בדיגיטל, מיכל קדוש, עינב אורגד ומאורטה, ברי סחרוב ברקע, צביקה, תודה.
תודה לך.
משהו לקראת שבת?
אני מקווה שננצח.
יאללה, אמן.
מאחל להם לנצח.
אני איתך. בהצלחה לנבחרת.